מבחינת הרצף של הסוגיות. אנחנו יוצאים כבר לפרק שני, ככה בטריילר. טריילר של פרק שני. פרק ראשון זה בעצם זמני קריאת שמע. פרק שני זה המבנה של קריאת שמע, הטקסט של קריאת שמע, הכוונה של קריאת שמע. בעצם הפרק מפרק את קריאת שמע, מה אני חייב לומר מן התורה, איך לקרוא קריאת שמע, מי קורא קריאת שמע. אז זה קצת הפוך, בדרך כלל הייתי מצפה שהמסכתא תתחיל עם מה זה קריאת שמע, ובאיזשהו שלב מתי אומרים קריאת שמע. בכל מיני סיבות בידי הנשיא הפך את הסדר. אלא שמכיוון שהמשנה בדף י"א הזכירה את הדין של ברכות קריאת שמע, אז המשנה שלנו כבר הולכת ומתקדמת לפרשה שלישית של קריאת שמע, של יציאת מצרים. הפרשה מוכרת לנו מהסדר. לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שתשעה בן זומה. אז יש קצת הפיכת הסדר. הייתי מצפה שהמשנה בדף י"ג תקדים למשנה שלנו בדף י"ב. שבדף י"ג נקרא מה זה קריאת שמע, איזה פרשיות קוראים, איך קוראים, מתי, מה הסדר, ורק אחר כך להגיע לפרשה שלישית. אז אנחנו קצת נכנסים מהדלת האחורית. מה זה פרשה שלישית של קריאת שמע? קודם כל תגיד לי מה זה פרשה ראשונה ושנייה של קריאת שמע, שלפי רוב רובם של ראשונים, הפרשה הזאת היא הפרשה הדאורייתא. זה קודם כל איזה משהו חשוב. יש למי שדף מקורות פשוט, הייתי היום בבוקר, רצתי מקום למקום, אין דף מקורות? לא. יש איזה דף? אני פשוט רוצה לוודא שאני הולך לפי הסדר, כי היה לי לוויה אתמול של כמה שעות, אם תוכל להביא, אני אשמח, זה בסדר, אני אשמח, הכל מוקלט. אוקיי, הנקודה השנייה המעניינת פה, זה שיש, כמו בכל מסכת ברכות, יש פער ענק בין הראשונים לבין המושגים. זה לא כמו מסכת כתובות שאתה בצורה דרגתית קורא ראשון, בונה נדבך, בונה מושג, עולה מדרגה, עוד ראשון, עוד מחלוקת. כמובן חלק מזה בגלל שזה הרמב"ן, אין רמב"ן בסוגיה. אז כשאין רמב"ן אז כל הסוגיה היא, וחלק מזה שהמושגים בברכות הם יותר מופשטיים, כפי שאמרתי, פחות חוקתיים. אז אבל כאן, בנוסף לפער, אפשר לראות מה שהייתי אומר את הגאוניות של סולובייצ'יק. אין דרך אחרת לתאר. אנחנו, מרצה שם, בחלק הראשון של השיעור נראה את הגישה של רב חיים, זו גישה קלאסית, אמירה קלאסית של רב חיים, ונביא כמה הוכחות, ואחר כך נגיע לגמרא שכנראה הגמרא הזאת היא סותרת את כל מה שרב חיים אמר. ולא רק שרב סולובייצ'יק הוכיח שהוא לא סותר, אלא שדווקא הגמרא הזו תומכת. שאי אפשר להבין את הגמרא בלי מה שרב חיים טען, עם כמובן התוספות של רב סולובייצ'יק. אז אני אחכה שמר יחזור, אבל אני רוצה שתכירו פה מה שנראה היום. נראה היום משהו מדהים. גישה של רב חיים, זה לא משהו מדהים, לא משהו מפתיע, זה גישה קלאסית של רב חיים, גם נפקא מינה. ונראה איזה גמרא שכנראה הולכת בכיוון הפוך. ונראה שרב סולובייצ'יק במה שאני קורא סגנון של השח. מי שקורא את השח, מי שיתקדם לסמיכה באיזשהו שלב, ישקיע הרבה כוחות בקריאת השח. מה בעצם? למה השח הוא כל כך ארוך? כי השח, הרבה פעמים, תודה רבה, ואני נתתי איזו הקדמה, אז לא יודעת כמה. השח, בדרך כלל, חולק, לא, בדרך כלל, הרבה פעמים חולק על השולחן ערוך. הרבה פעמים אנחנו פוסקים כמו השח. השולחן ערוך יש הרבה נשק. יש את הרמב״ם, יש את הריף, יש את הראש, זה הבסיס הפסיקתי של בית יוסף. והשח אומר, בסדר, אז גם אני יכול למצוא ראשונים. לי יש את אורס הרוע, לי יש את המורדכי, לי יש את השיבור ללקד, לי יש את הקולבו. זה בעצם מגייס כוחות נגד הצבא המרשים של בית יוסף. ואחר כך, בחלק השני של השח, ובכל שח יש שני חלקים, הוא עושה סאבוטאז', הוא עושה כך, הוא עושה, לא רק שיש לי חיילים נגד החיילים שלך, אבל גם החיילים שלך הם בעצם עובדים עבורי. כי אתה חשבת שהרמב״ם תומך את שיטתך, אני אכריח לך שהרמב״ם דווקא תומך את שיטתי. זה משהו מעניין, מעניין בשח. לא רק שאני צודק, גם אתה לא צודק. אני אכריח שאני צודק, גם מה שאתה חושב שאתה צודק. אז כאן נראה משהו שחי ברב סולובייצ'יק. יש גמרא, ואנחנו מגיעים לגמרא, והגמרא הזאת היא סתירה, ובקושי, נצא מהגמרא. דווקא רב סולובייצ'יק מוכיח שמהגמרא הזאת יש הוכחה למה שרב חיים טען. אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה, מאיר, תודה רבה. אנחנו היום נראה משהו מדהים וגאוני מאיר סולובייצ'יק. אם נפתח, אני אנסה לשתף אתכם בתהליך, כי אין כאן גמרות קשות עד שנגיע לגמרות. אנחנו מתחילים בדף י"ב עמוד ב', להזכירכם. המשנה האחרונה, כי פרק ראשון מאוד מאוד מפורק, מאוד מאוד ספורדי, הוא מחולק, מפוזר. בדף י"א עמוד א', הייתה לנו את המשנה של ברכות קריאת שמע. בדף י"א עמוד ב', יש דיון על ברכות קריאת שמע, להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, ומזה הדיון התגלגל לברכות התורה, שלוש ברכות התורה, ואחר כך למטה, האם הברכות מעכבות או אינן מעכבות, מסביב למה שקרה בבית המקדש כל בוקר, שצמצמו את הברכות קריאת שמע כדי לזרז את העבודה. בדף י"ב עמוד א', יש את הסוגיה שלמדתם מברזון של טעות בברכות, מי שהתכוון לאוכל אחד, מאכל אחד, ויש קצת אגדה, ואחר כך את המשנה הידועה בדף י"ב עמוד ב' מליל הסדר. כן, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר בלעזר בן עזריה, הרי אני כיוון 70 שנה, ולא זכיתי שתראיתי את מצרים בלילות, עד שתרושע בן זומא, כן, כולם, מה שאני קורא, הטעות הכי גדולה בליל הסדר. כולם משקיעים את כל הכוחות שלהם, ומה נשתנה, והזקן של בלעזר בן עזריה, ומי הם חמש הרבנים, ולמה ישבו ביחד, כל החלק הזה של האגדה זה פתיח סטיליסטי כדי להיכנס לתוך סיפור יציאת מצרים. הם סיפרו, גם אנחנו נספר, רבנים חשובים, כולנו חכמים, בכל זאת חייבים. זה לתת טון, זה כמו שתיית יין לפני האוכל. אבל כולם מתלהבים ויש חמש שיטות מה זה קרפס, בגמטריה וסמלים וחסידות וקבלה. ומה קורה כולנו יודעים, משקיעים כל הכוחות בפתיח של הסדר, מגיע לצייר ולמד, שזה הבשר של הסדר, ששם דורשים מה קרה באותו לילה, ואמא מגלגלת עיניים לאבא, זה כבר 10:30, המרק מתקרר, הילדים משתוללים, כולם כועסים, הבריסקרס דואגים לחצות, בואו כולנו נגיד את ההגדה כמו תהילים עד דיינו, כדי שנשאיר דיינו ביחד, ואנחנו בעצם מדלגים על כל הסדר. כן? מי שאינו מגיע לצייר למד עדיין לא סיפר על יציאת מצרים. הוא סיפר על חמש חכמים שסיפרו על יציאת מצרים. הוא מספר על אדם שהיה לו זקן קצת לבן. הוא מספר על ארבע בנים שהם לא קשורים ליציאת מצרים, שזה מאוד מאוד פסיכולוגי, מאוד מושך היום, מהם ארבע בנים ומה עם הפרופילים השונים. אבל אין כאן סיפור מה קרה במצרים. הסיפור הזה מתפתח בחלק שנקרא צייר למד, שאנחנו דורשים ויצאינו שם לוקחים משם ביד חזקה, מי שאינו מכיר, ארבע פסוקים מפרשת כי תבוא, שמתמצתים את היציאה. פסוק ראשון ירידה, רמי עובד אבי, וירד מצרים, וירגל שם מסיימת, וישן לגל גדול. פסוק שני שיעבוד, ויראה אותנו המצרים ויענונו, ויתנינו לנו עבודה קשה. פסוק שלישי תפילה, ונזק על השם, ישמע השם את קולנו, וירת עניין דנולנו לחסנו. פסוק רביעי גאולה, ויצאינו שם מכין משם, ותחצק בזה נתנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנדנד ויראו, מה זה את הלחץ, מה זה הצעקו, כי זה באמת הכניסה לתוך הסיפור. אז אנחנו כולנו מכירים את המשנה הזאת היטב, לצערי. הדרך הכי טובה לא לעשות מרד נגד המשפחה, אבל אם יש השם, כשאתם מנהלים סדר, אני מברך אתכם שאתם מצליחים. אני אף פעם בחיים לא ניהלתי סדר, כי ברוך השם, הורים חיים, אז אני אתן להם את הכבוד. אני מקווה שאני לא אזכה לנהל הרבה סדרים בחיים, כי זה כבוד לאב המשפחה, לסבא המשפחה לנהל. אבל אם יש השם, בעוד 50 שנה, שאתם כבר מנהלים את הסדר, לדאוג להשקיע קצת זמן בסיפור עצמו ולא בהקדמה. כל זה הקדמה לסוגייתנו. כן, מזכירים את זה מסיים בלילות. יפה. אז יש התייחסות למצוות זכירת יציאת מצרים, בניגוד למצוות סיפור יציאת מצרים, וכמובן זה גם כן אמירה מפורסמת של רב חיים, סיפור יציאת מצרים זה סיפור, הרחב, כל אמר בלספר, להזכיר יציאת מצרים זה להזכיר אותו כל יום ולחשוב שנייה, גם במחשבה, על ידי הדיבור, כמובן הבדלים רבים בין סיפור יציאת מצרים לבין להזכיר יציאת מצרים, והחובה להזכיר יציאת מצרים בא מהפסוק בפרשת ראי, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אוקיי, זאת אומרת, תסתכלו עליי, נתנאל, נועם. כאן אנחנו יוצאים מעולם של קריאת שמה, ומדברים על הלכה לגמרי עצמאית. יש מצוות קריאת שמה שאני לומד מהפסוק של בשחבך וקומך, שבזמנים מאוד מאוד איקוניים ומאוד מאוד סמליים, נכרה בקבל מלכות שמיים, וכבר דיברנו ונדבר מה החובה הזאת של מצוות קריאת שמה. יש חובה אחרת, בלי קשר למצוות קריאת שמה, להזכיר יציאת מצרים, לזכור את האירוע ההיסטורי. אין קשר בכלל בין המצווה הזאת לבין קריאת שמה. מה הקשר בין לזכור מה שקרה במצרים לבין לקבל מלכות שמיים בקריאת שמה? כמובן, אני חייב לבחור טקסט. אחרי שאני בוחר את הטקסט, כדאי להצמיד אותו לקריאת שמה, למה לא? כי אחרת נשכח, וכל המצווה היא לזכור. אז נדחוב אותו לתוך קריאת שמה. וזה גם עוזר לי. למה? כי סך הכל, אחרי שאני מצמיד אזכור של יציאת מצרים, אני יכול להצמיד ברכה של גאולה כדי לקיים דין של סמיכת גאולה. רק יש עוד הלכה להצמיד גאולה לתפילה. זאת אומרת, זה מאוד נוח לי להצמיד מצוות לולב, אני אומר את זה במפורש, מצווה אחרת, מצוות, אני יודע, מעקה, מצוות כיסוי אדם, מצוות ברכת החמה, בסדר, למה לעשות אותם מתוך בית הכנסת? נעשה אותם אחר כך בהל. אבל מצווה הזאת, להזכיר יציאת מצרים, הייתי יכול לעשות אותו ב-2 בבוקר, או ב-2 בצהריים, ולקיים אותו בכל מיני דרכים, אלא שהחלטתי, החלטנו לקבוע אותו בתוך קריאת שמה, כי למה לא? וגם זה משרת אינטרס אחר, כי אחרי קריאת שמה נגיע לתפילה. ואני רוצה לדבר קצת על גאולה לפני התפילה. אז איך אני מדבר על גאולה לפני תפילה? ברכת הגאולה, אמת ויציב, אמת ואמונה. אז המשך טוב, אם הזכרתי יציאת מצרים, אחרי קריאת שמה, סיימתי קריאת שמה בפרשה ראשונה בשנייה, אחר כך אני מזכיר יציאת מצרים, אחר כך אני אומר ברכת קריאת שמה, ואז יצאתי רצף של קריאת שמה, יציאת מצרים, הזכרת יציאת מצרים, ברכת הגאולה וסמיכת גאולה לתפילה שמובילה אותי לתוך התפילה. אז אין בכלל קשר בין הזכרת יציאת מצרים לבין קריאת שמה. כמובן, רב חיים טוען אחר. זה לא כתוב, הרב סולובייצ'יק מצטט אותו, זה ביורצייט שיר, 80% מהשיעור היום זה מה שאני לוקח מהיורצייט שיר. אני מסביר אותו, זה שיעור לא פשוט. לא יודע, הבהירות פה היא... כן, אפשר לראות את זה, כי רב לכניסין כתב את השיעור, והמספר הגאות פה, מאוד מאוד, יש הרבה הגאות פה על המאמר הזה. אז הוא קופץ ממקום למקום, הוא לא מסביר את הכל, זה מאוד מאוד חדשני, ורב לכניסין ככה ממתן אותו קצת, לא צריכים להגיד אותו, אפשר להגיד אותו אחרת. כן, אני קורא לרב לכניסין, הממתן הגדול שהוא עושה לפייצ'ק. אני זוכר שהוא נתן לנו הרבה שיעורים על איש ההלכה, אבל... סולובייצ'יק הקסים קצת פה, לא צריך, אני זוכר שסולובייצ'יק מביא סיפור מרב משה סולובייצ'יק, משבח את הסיפור הזה שהבעל תוקע בבית כנסת בבריסק, הוא ככה צועק ובוכה ומנשק את השופר ואומר תהילים, ובעצם מרב משה סולובייצ'יק אומר, shut up and blow the shofar, ככה תשתוק ותתקע את השופר, זה מצווה, אל עם כל הבכי הזה ועם כל התהילים האלו, תעשה את המצווה לפי ה... ורב סולובייצ'יק מצטט אותו כאיזו דוגמה של איש הלכה שאין לו רגשות ואין לו... סולובייצ'יק אמר, אנחנו לא הולכים בכיוון הזה, זה כדאי לפחות קצת, כדאי להשקיע קצת אנרגיות רגשיות בתוך תקיעת השופר. אז סולובייצ'יק, אני רואה את לפעמים, הוא ככה מקרקע ומעגן את רב סולובייצ'יק, גם בעולם המחשבה וגם כמובן בעולם ההלכה. סולובייצ'יק היה מאוד מאוד גאוני, מאוד מאוד שפתני. אוקיי. אז האמירה של רב חיים הפשוטה, רב חיים טוען שיש מצווה אחת, שיציאת מצרים זה חלק ממצוות קריאת שמע. או במונחים למדניים, המצווה היא לא להזכיר יציאת מצרים, כי אם המצווה היא אזכור היסטורי אז אין קשר לקריאת שמע. המצווה בהזכרת יציאת מצרים היא... מה? לקבל מלכות שמיים דרך האזכור ההיסטורי, וכמובן נחדד אותו ברב סולובייצ'יק. כי כל התוכן של קריאת שמע זה לקבל מלכות שמיים. אז אם להזכיר יציאת מצרים זה רק להזכיר את ההיסטוריה, אז אין קשר. אבל אם המצווה היא להזכיר את ההיסטוריה מתוך כך לבוא לידי מלכות שמיים, דווקא בכך שאנחנו מכירים ומודים ומודים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר יצאתיך מארץ מצרים, אז אני יכול להצמיד אותו לקריאת שמע. כמובן, מה חסר בפרשה השלישית? כאן אני עוזר לך להבין את רב חיים. אני אומר שבהזכרה יציאת מצרים יש קבלת מלכות שמיים, אבל מה לא כתוב שם? אין כאן קבלת מלכות שמיים. פרשה השלישית לא כתוב שאדם מקבל מלכות שמיים. פרשה הזאת, בפרשה הראשונה, השם אלוקינו, השם אחד. אני מקבל מלכות שמיים. פרשה שנייה, מקבל מצוות, מי שקבל מצוות מקבל מלכות שמיים. פרשה השלישית הזאת, אדם לא אומר, אני מקבל מלכות שמיים. אז זה הקבלת מלכות שמיים, זה הקדוש ברוך הוא מדבר, זה לא אני. השם אלוקינו, השם אחד. קבלת מצווה, אז אני מקבל. אבל אתה צודק, אוריאל, שהביטוי הזה, אני השם אלוקיכם, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני השם אלוקיכם, זאת קבלת מלכות שמיים. מאיר, איך אני יודע שהביטוי אני השם אלוקיכם זה קבלת מלכות שמיים? ממסכת ראש השנה, שאפשר להשתמש בפסוק הזה, אני השם אלוקיכם, כפסוק של מלכיות. מה זה פסוק מלכיות? לא רק להכתיר, לא רק לדבר שהקדוש ברוך הוא מלך, לקבל את מלכותו עליי. זה כל הגאוניות של רב חיים. שמזה שאני יכול להעסיק את הפסוק של אני השם אלוקיכם, כפסוק למלכות שמיים בראש השנה, זה כנראה שהפסוק הזה מתפקד את הפונקציה של קבלת מלכות שמיים, גם כן אצלנו. וזאת הסיבה, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ואת מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. מסנדוויץ' לפני, אחר כך, הזכרה יציאת מצרים באמצע. וכמובן, אפשר גם להוכיח, זה משהו, הייתי אומר מליצי, שהר סיני פותח, לא אם אני השם אלוקיכם, אלא אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז כאן יש גם כן את ה... את ההצלבה הזאת, השאלה המפורסמת, למה עשרת הדיברות פותחת, אם אני השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אני השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך שבראת העולם. זאת השאלה המפורסמת של אבן עזרא ושל הרמב"ן. אז כאן, כי הקדוש ברוך הוא יוצר תובנה של קבלת מלכות שמיים דרך התייחסות ליציאת מצרים. אז זה שיש קבלת מלכות שמיים בפרשה השלישית, זה לא פשוט, כי אני לא אומר, השם אלוקינו, השם אחד, אני לא מקבל מצוות, אני מתייחס למצרים, אני ארכיאולוג, אני היסטוריון, לא. אני השם אלוקיכם, שרציתי אתכם מיצסיים, ואתכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. אוקיי, זאת הגישה, החידוש של רב חיים. עכשיו נוכיח את רב חיים, זה כמה, שלוש, ארבע ראיות, ואחר כך נגיע לבלם, לגמרה בולמת, וננסה לסדר עם הגמרה הזאת. אוקיי. איך רב חיים הוכיח, אני לא יודע מה זה רב חיים, מה זה רב סולובייצ'יק, מאוד לא ברור כמובן, למדו ביחד הרבה, רב חיים ורב סולובייצ'יק, הוא למד אצל זקן הר אצל סבו, ויש הרבה הצלבה, וקשה לפעמים לדעת מי אמר מה, הוא נתן את השיעור. אז קודם כל, הרמב״ם אינו מונה, כמובן זה קשה לתת לכם מקור לזה, הרמב״ם בספר המצוות משמיט מצוות זכירת יציאת מצרים. הוא לא מופיע. אז יש באמת שתי דרכים להתייחס לזה. דרך אחת היא, וזה יוציא אותנו מהסוגיה הזו, לא לפי רב חיים, רב סולובייצ'יק הזכיר אותו, כי הרמב״ם בשורש ב' בספר מצווה, מי שרוצה פרויקט טוב לקיץ, אז לעבור על כל השורשים של הרמב״ם בספר מצווה. זה דווקא מאוד יפה, מאוד חיצוני. זוכר פעם עשיתי עם המשפחה, ובין הזמן הם עברנו כל יום איזה שורש אחד ברמב״ם. לא הרמב״ם, רמב״ם זה מאוד 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 מאוד, אני לקרוא את הרמב״ם. אז בשורש ב' הרמב״ם טוען שמצווה שהיא אינה לדורות, אינה נמנית במניין תרי"ג. רק מצווה שהיא לדורות. זאת הסיבה שהרבה אנשים מסבירים למה הרמב״ם לא הביא איזה מצווה. נו? לא ש... כן, לא שמעת את זה בבני עקיבא? למה הרמב״ם אינו מונה מצוות יישוב ארץ ישראל? זו התשובה היא כאילו, המצווה. אוי, 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 חס וחלילה שהיא לא מצווה. חבר'ה, זה שהיא לא מצווה, זה לא אומר שהיא לא חשובה, אולי כנות אינטלקטואלית, כן, אינטלקטואלית, כן. אבל יש שרצו לדון שזה כן מצווה, אבל הוא לא מגיע לתוך התריה, כי היא לא מצווה לדורות, כי אין בית המקדש, אין. אז כמובן כן מצווה לדורות, לא מצווה לדורות, זה תסתכלו במגילת אסתר, זה ספר מאוד יסודי על הרמב"ם. אז אם אנחנו פוסקים כבן זומא, מה כל החידוש של בן זומא? למען תזכור את יום צאתך מרצועים כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? לרבות לילות. כל רבות לילות. אנחנו פוסקים כבן זומא נגד חכמים. אבל מה המחיר של בן זומא? אם אני דורש כל רבות לילות, אז מה אני לא דורש? מות המשיח. וזה הגמרא בהמשך. לא שתעקר, לא נגיד יציאת מצרים. זה הכל הגמרא. הנה ימים באים, נאום השם ולא יאמרו אותך השם אשר יוציא בני ישראל מארץ מצרים. זה הפסוקים בירמיה. אז אם אני אומר שלעתיד לבוא, לא נזכיר יציאת מצרים, אז היא לא מצווה לדורות והיא לא נמנית. זאת הדרך הלא למדנית. אבל שתדעו שיש דרך כזאת להסביר את הרמב״ם. הדרך הלמדנית של רב חיים, למה הרמב״ם אינו מזכיר יציאת מצרים, סורים רב חיים, כי זה חלק ממצוות קריאת שמע. והרמב״ם כבר מונה מצוות קריאת שמע. אוקיי? זה, טוב, זהו מצטט, לא בשם רב חיים, אלא בשם רב משה סולובייצ'יק. כן, סליחה, זה לא... קשה לדעת מי אמר מי, זה רב משה סולובייצ'יק, כן? עוד פחות ברור מי אמר מה. וזה גם מסביר שיטת הרמב״ם המעניינת, כמובן נגיע לכך בפרק שני, איזה חלקים מקריאת שמע הם מדאורייתא, ואיזה חלקים של קריאת שמע תוספות מדרבנן. אוקיי? אז נראה שלוש שיטות דומיננטיות בראשונים, ויש את השיטה של הרמב״ם. שיטה אחת זה פסק ראשון. קריאת שמע של יהודה הנשיא, זה מבשן נראה, והשאר הוא רק מדרבן. אז מן התורה אני חייב להגיד את הפסוק היחיד של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והשאר רק מדרבן. שיטה שנייה, פרק ראשון דאורייתא, פרק שני ושלישי דרבנן. שיטה שלישית, שני פרקים הראשונים דאורייתא, כי כתוב בהמשך בכלל בקומך, הפרשה השלישית היא מדרבנן. כן, אין חובה, אני יכול לקיים. מהרמב"ם משמע בפרק א' הלכות קריאת שמע ששלושתם הם דאורייתא. הרמב"ם טוען, פעמים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר, פעמיים בכל יום. ומה הוא קורא? זה הרמב״ם, מה הוא קורא? הלכה ב' שלושה פרשיות אלו, פרשת שמע והם שמע ויומר. והרמב״ם אינו מחלק בין דין דאורייתא לדין דרבנן, ושוב פעם, זה נובע מהחידוש הראשון, ודאי שהפרשה השלישית היא דאורייתא, אבל היא דאורייתא כחלק ממצווה אחרת, של לולב, של מצה, של יציאת מצרים. אין כאן חובה לקרוא פרשה שלישית מדין קריאת שמע. יש חובה לקרוא פרשה שלישית כדי לקיים מצווה עצמאית. ולמה רמב״ם, כשהוא מגדיר מה זאת מצוות קריאת שמע מן התורה, הוא כותב שלוש פרשיות. צריך להגיד, מן התורה צריכים לקרוא שתיים, ודרך אגב, קוראים עוד פרשה, לקיים עוד מצווה, ובמקרה, מקיימים אותו ביחד. אז מהרמב״ם משמע שמצוות הזכרת יציאת מצרים היא חלק מקריאת שמע, כי המצווה היא לא להזכיר, אלא לקבל ברכות שמיים, דרך האזכור. אוקיי, זה ההוכחות מהרמב״ם. מהגמרא יש להביא שתי ראיות נוספות. ראיה אחת, צורת הקיום, איך מקיימים את המצווה, ולאחר שנייה, זמן הקיום. אז אולי נתייחס קודם כל לזמן הקיום, ואחר כך נגיע לדרך לקיים התוכן, איך מקור, מה קורה, כי זה מוביל אותנו כבר ל... בעיה גדולה ומשבר גדול בתוך הסוגיה. אם אתם סוברים שהמצווה היא לגמרי עצמאית, ממתי מקיימים את המצווה ועד מתי? כמובן, שימו לב, יש מצווה גם ביום וגם בלילה לפי בן זומא. אבל מצוות היום מתחילה מאיפה? ממתי? מה? ממצוות היום, מצוות הבוקר. מעלות השחר, מקף נצח חמה, ומסתיימת בצאת הכוכבים. ומצוות הלילה מתחילה ב... צאת הכוכבים, ומסתיימת בעלות השחר, לילה ויום. שוב פעם, כל המשגס הזה, כל הטרללה הזאת, של זמן שכיבה וזמן קימה, זה משהו מאוד 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 מקומי בקריאת שמע. כמובן, השקענו הרבה כוחות לפנח מה זה זמן שכיבה וזמן קימה, ואפילו אחרי עלות השחר, לפי יושבים ביוחאי. אבל זאת מצווה כמו לולב, כמו סוכה, כמו מצה, אני יודע מה זה לילה ויום, משנה במגילה, דף חף. כך באמת טוען השאגת אריה בסימן ת' וכך משתמע מדברי וילנה גאון בשנות אליהו, זה ספר שהוא כתב על המשנה, עכשיו יש משפט אחד, זה לא יעזור לראות כמובן, זה דברי הגאון הקדוש, אבל הוא לא מסביר, רק אומר את המשפט ההוא. אבל מכמה גמרות יש להוכיח שזמן קריאת שמע קובע זמן הזכרת יציאת מצרים. איפה זה כתוב ברש"י במפורש? ראית את רש"י? אז בואו נראה רש"י בי"ג, כמובן נראה את כל הגמרות האלו בקונטקסט. כן, כל הגמרות האלו משוזרות, ויש הרבה הרבה אקשן פה, והרבה הרבה סיפורי מעשה, סיפורי גדולים, איך קיים יהודה הנשיא, איך הוא קיים את מצוות קריאת שמע. אבל כאן בדף י"ג עמוד ב', תשמע, שמע ישראל, בסוף, בשני שלושים בתוך עמוד, השם אלוקינו, השם אחד, זוהי קריאת שמע שבידי הנשיא. כשהוא לימד, הוא אמר רק את הפסוק הראשון, וכמובן נשקיע הרבה מאמצים למה הוא רק הפסוק הראשון. ויש שאלה האם הוא חוזר וגמרה או לא חוזר וגמרה. האם הוא סיים אחרי שהוא לימד, אם הוא השלים או לא השלים? והגמרא אומרת, אלו לדידך, שורה שלישית רחבה, רק נראה את הקטע הזה, לדידך, דאמרת, חוזר וגמרה, אם רבי היה משלים קריאת שמע אחרי השיעור, למה לי להדורי כדי להזכיר יציאת מצרים? למה לי להדורי? רבי הקפיד בשיעור, כל שיעור מעניין, להזכיר משהו הקשור למצרים. אז אם הוא לא השלים פרשת קריאת שמע, אז למה הזכיר בשיעור? כדי לצאת ידי הזכר יציאת מצרים. אז הוא אמר, אנחנו מקיימים משנת, נזכה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל אם רבי היה משלים קריאת שמע אחרי השיעור, למה בכלל היה צורך להזכיר יציאת מצרים בתוך השיעור? זאת שאלת הגמרא. שורה שלישית עוד פעם. אלו לדידך, דאמרת חוזר וגומרה, למה לילה דורי? למה הוא צריך להזכיר משהו בשיעור? אומרת הגמרא, כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה. וואו, רגע, בזמנה? זה 9:00 בבוקר, יש עוד 6:30. זמן הזכרת יציאת מצרים נמשך עד צאת הכוכבים. הוא כבר יצא ידי חובת קריאת שמע, אמר פסוק ראשון. מצווה הזאת של יציאת מצרים יש לו עד צאת הכוכבים. שיסיים את השיעור ב-12, והוא יגיד משהו על יציאת מצרים. מה כותב רש"י? בזמנה, כן, תסתכלו ברש"י, חשוב, רש"י קצר, בזמנה, זמן קריאת שמע. מרש"י פה משמע, שקיום מצוות ההזכרת יציאת מצרים צמוד לזמן קריאת שמע. ואין זמן קריאת שמע של שחרית נמשך עד 3 שעות, ולא יותר, אז גם זמן מצוות ההזכרת יציאת מצרים מסתיים ב-9. 3 שעות, ולא יותר. בחומר. כך משתמע מרש"י. זה לא הדרך היחידה להבין את הגמרא, נראה מה זה בזמן. אז מה אני יכול להיות? אני יכול עקרוני לקיים את זה עד 6:30, אבל בצהריים, אבל עדיף להזכיר אותו בקריאת שמע, בזמן קריאת שמע, כדי לקיים כל מיני דברים נוספים. אבל מרש"י משמע, שבניגוד להיגיון הפשוט, זמן מצוות הסגרה, יציאת מצרים, מסתיים בזמן קריאת שמע. לחומר. יכול להיות שזה גם הולך לכולה. שגם אחרי או לפני שזה זמן קריאת שמע, זה זמן לילה ויום, מכיוון שזה זמן קריאת שמע, אני יכול לקיים את המצווה. כן, ברש"י רואים לחומרה. והנשיא הקפיד להגיד יציאת מצרים בתוך הזמן הקצוב של קריאת שמע, ולא חיכה לסוף היום. מישהו זוכר מתי ראינו אולי זמן קריאת שמע לכולה? טוב, קצת חזרה, אולי בשבוע הבא נעשה קצת חזרה לפני פרק שני. מה? פלג המנחה, יפה מאוד. אותם ראשונים, בתחילת המסכתא. אזכירכם, יש 3 שיטות עקרוניות בתחילת המסכתא. יש בעצם הטוענים שאין לקיים קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים, ובתוך המחנה הזה יש גם רש"י, אז חוזרים על קריאת שמע על המיטה, וזאת הקריאת שמע, או רבנו יונה והגאונים שחוזרים על הכל, לא רק קריאת שמע על המיטה. אבל הצד השווה בין רש"י לבין רבנו יונה והגאונים, שאין לך דרך לקיים מצוות קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים. אבל ראינו בתוספות, רבנו חננאל, מכל מיני סיבות שאנחנו לא נחזור עליהן עכשיו, אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית לפני לילה. איך נסביר אותה? רבינו תם, רי, אבל בפועל בחמש ולא לילה, קלאסית, אבל אפשר לקרוא קריאת שמע. ולדעתם, שלפי שיטתם, לא חוזרים על שום דבר. לפי גאונים, יש שאלה אם חוזרים או לא חוזרים אחר כך. אבל לפי דעתם, מגיעים לבית הכנסת, חמש בצהריים, מתפעלים מניין מוקדם, אומרים פרשה ראשונה של קריאת שמע, פרשה שנייה של קריאת שמע, פרשה שלישית של הזכרת יציאת מצרים, שזה לא לילה. אז לגבי קריאת שמע, יש את כל הלמדס. זה זמן שכיבה, אבל לגבי הזכרת יציאת מצרים, זה טרם נחשב לילה. ובכל זאת, אפשר לקיים מצוות הזכרת יציאת מצרים. אז מזה יש להוכיח שאותם ראשונים גם מסכימים שזמן הזכרת יציאת מצרים נגרר אחרי זמן קריאת שמע. כי הוא חלק ממצוות קריאת שמע. מישהו זכר עוד מצב שאפשר לקרוא קריאת שמע מחוץ לגדרי לילה ויום, כי זה זמן שכיבה וזמן קימה? רמז, לא לפני לילה, אלא אחרי לילה. מעלות השחר עד הנץ, לפי רשב"י בשם רבי עקיבא. פעמים שאדם קורא קריאת שמע פעמיים, אתה זוכר את הגמרא בדף ח', בהמשך הגמרא בדף ט'. אז לפי רבי עקיבא, אפשר לקרוא קריאת שמע אחרי עלות השחר. אחרי עלות השחר זה עדיין, זה כבר לא לילה, אבל זה זמן שכיבה, כי איקר אינש תשח לי, אומרת הגמרא. אוקיי, אבל מה לגבי יציאת מצרים? אולי לא נצא ידי חובת יציאת מצרים, אבל צריכים לחזור יציאת מצרים אחר כך. זה, אני לא יודע. אז כאן יש מחלוקת רש"י ותוספות מסביב לחלק קטן בגמרא שדילגנו עליו, אז עכשיו נתמקד בו. בואו נחזור לדף ט' עמוד א'. הגמרא הביא את שיטת רשב"י בשם רבי עקיבא. אמר רבי זירא, שורה חמישית, ט' עמוד א', ובלבד שיום לא יאמר השכיבנו. מי שקורא קריאת שמע לא יגיד השכיבנו. הדיוק הוא, אם הוא לא יגיד השכיבנו, אבל מה כן יגיד? אמת ואמונה, זה ברור. אסור להגיד השכיבנו, אבל שיגיד אמת ואמונה. אבל לא ברור על מה רבי זירא מאיר, על איזה שיטה. על שיטה, תקשיבו היטב, כי זאת חזרה, של רשב"י, שאומרים קריאת שמע של ערבית לפני נץ החמה, לפני עלות השחר, לפי רשב"י. קריאת שמע של ערבית לפני עלות, קריאת שמע של שחרית אחרי עלות, והחידוש הוא שקריאת שמע של שחרית באחרי עלות. ואז רבי זירא אומר, מי שקורא קריאת שמע לפני עלות השחר, שלא יגיד השכיבנו, אבל יגיד אמת באמונה. כך סובר רש"י, נסתכל ברש"י, ובלבד שיאמר השכיבנו, רש"י, הקורא קריאת שמע של לילה שחרית, סמוך לעמוד השחר. מי שקורא לפי רשב"י קריאת שמע של ערב לפני עלות, לא יאמר השכיבנו, שאין עוד זמן תחילת שכיבה, אלא סוף זמן שכיבה. אוקיי, מה החידוש? מי שאומר קריאת שמע לפני עלות השחר, שלא יגיד השכיבנו, ויגיד, בסדר, זה חידוש שלא יגיד השכיבנו, ויגיד אמת ואמונה בקריאת שמע שתי דקות לפני עלות השחר. בסדר, כאן חידוש. לענייננו. אבל תסתכלו ברש"י, בתוספות, ובלבד, הוא מקשה על רש"י, בסוף התוספות, ופרש השר מקוצי, אחד מבעלי התוספות, דקוי, רבי זירא לא מתייחס למי שקורא קריאת שמע של ערבית לפני עלות, שיטת רשב"י. הוא מתייחס לשיטת רבי עקיבא. מי שקורא קריאת שמע של ערבית אחרי עלות, לפני נץ החמה, אז הוא לא יגיד השכיבנו. פרש השר מקוצי, דקוי, הקודם הנץ החמה. מי שקורא ערבית לפני הנץ, אחרי עלות, וסלק מיני. ולכך כאמר, דלא מוציא למימר השכיבנו, דלא זמן שכיבו, כיוון שאלה כבר עמוד השחר, אפילו קודם נץ החמה. רבי זירא מחדש לי שמי שקורא קריאת שמע של ערבית אחרי עלות לפני נץ, שיכול לעשות לפי רבי עקיבא, שלא יגיד השכיבנו, כי זה לא זמן שכיבה. אבל מה הדיוק? לפי רבי זירא, מי שקורא קריאת שמע של ערבית בין עלות לבין הנץ, לא יגיד השכיבנו, אבל מה כן יגיד? אמת ואמונה. איך הוא אומר אמת ואמונה, הזכרת יציאת מצרים בלילות אחרי לילה? זאת הראיה של סולובייצ'יק, כמו שסולובייצ'יק, כמובן, שגיס היה מודע לכך, הוא מנסה להסתיר אותה, להסתור את הראיה, להפריך את הראיה. אז אם נסכם, Ha'im lahatzmid zman kiyum haskarat yitziat Mitzrayim dafka lezman kriyat Shema. Zeh olech l'shnei kivunin. Kivun echad l'chumra, kivun shnei l'kula. Mitzad echad nachmir v'bayom nitzamtzem mitzvat haskarat yitziat Mitzrayim rak l'shalosh shaot. Mash nimishtamea midivrei Rabbi Yehuda Hanasi v'daf yud gimel v'beis kidei lazkir yitziat Mitzrayim bizmana. ומצד שני, זה אולי גם ייצר איזה גמישות וכולה. שנוכל להגיד, ההזכרה, יציאת מצרים, לא רק לפי גדרי יום ולילה, לפי גדרי קריאת שמע, שלפעמים אני מכיר לקרוא קריאת שמע לפני לילה. או אני יכול לקרוא קריאת שמע של לוית, גם אחרי לילה, לפי רבי עקיבא, וגם להזכיר יציאת מצרים. וזאת הראיה הגדולה של רב סולובייצ'יק, בעצם, הראיה הכי הכי משכנעת הלכתית, שאני מזיז זמן ההזכרה יציאת מצרים לפי הזמנים של קריאת שמע. אוקיי. ובזה סיימנו ההוכחות המשכנעות. עכשיו אנחנו מתחילים מההוכחה קצת יותר עדינה, אבל היא תהיה מאוד מאוד מרכזית בהמשך הסוגיה. אוקיי? אוקיי. בוא נלך בכיוון ההוא. הגמרא בדף, איזה סדר יותר טוב לכם? אוקיי, בואו נשנה קצת את הסדר. בואו נדבר על איך מקיימים את המצווה, ונדבר על האופציה של הגמרא בדף י' ב' עמוד ב', לגבור פרשת בלק. אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זבידה, ביקשו לקבוע, זה כמו חשובה, זה גם מעניינת, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. בסך הכל יש הרבה פרשיות בתורה שמזכירות יציאת מצרים. אז ביקשו לקבוע פרשת בלק. אומרת הגמרא, למה לא? מפני מה לא קבוע? אז אומרת הגמרא, למה לא קבוע אותו? אז אומרת הגמרא, משום טרח ציבור. אוקיי. אז יש כאן שתי אמירות פה בגמרא, ונדבר על כל אמירה בנפרד. אמירה ראשונה שעקרוני, יש לחשוב על פרשיות אחרות, אלטרנטיביות. אני לא צמוד לפרשת ציצית. אז זה נדבר בהמשך. חידוש שני, אוקיי, ברגע שאני בודק ומתחשב ושוקר פרשיות אחרות, אבל יש תנאי נוסף. אני חייב לקרוא פרשה שלמה. כדי לקיים את המצווה, אני חייב לקרוא פרשה שלמה ולא לקטע. וזאת הבעיה בפרשת בלק. מצד אחד יש אזכור של יציאת מצרים, ולא רק אזכור של יציאת מצרים, דוגמת שאר פרשיות בתורה כמו משקולות, ומה יש גם כן בפרשת בלק? לא רק שאני מזכיר כל מוציאה ממצרים, מה עוד יש לפי הגמרא? קרא שכב קרי, זו דוגמה של בשחבך וקומך, שזה שוב פעם מציין את המעברים החשובים בחיים של אדם, כמובן, במשל של החיות, אבל קרא שכב, בשחבך וקומך. אז פרשיות אחרות, הן לא עומדות בקריטריונים הסטייליסטיים, הספרותיים, של יציאת מצרים פלוס קרא שכב, אבל עקרוני, לא אני מוצא פרשה כזאת, הוא מועמד לדרכו לקיים מצוות הזכור יציאת מצרים, הפרשה היחידה בתורה שכוללת גם הזכרה יציאת מצרים וגם בשחבך וקומך, עוד דוגמה כזאת זה פרשת בלק. פרשת בלק אני מבטל בגלל שהוא ארוך ואי אפשר לטריח את הציבור כל יום לקרוא מה זה 80 פסוקים, 60, זה פרשה ארוכה, אין כאן הפסקים. כלומר שאין כאן הפסק, אז אני מבטל פרשת בלק, שאר הפרשיות לא עומדות בקריטריונים, אז אני ככה backwards מחתל, הפרשה היחידה שאני מוצא, שגם היא פרשה די, הייתי אומר, די מצומצמת, שאני לא מצליח את הציבור, ויש הזכרה יציאת מצרים, זה פרשת ציצית. ואז אני בוחר פרשת ציצית. כן, אבל אין בו משהו שקרה שכב קרי. אוקיי? כמו משקולות. אוקיי. והגמרא הזאת משמע שאין כאן משהו מיוחד בפרשת ציצית שמושך אותי ומשכנע אותי ומלהיב אותי ומחשמל אותי, והוא בעצם איזה קיום מהודר של הזכרת יציאת מצרים. אני אפשר למצוא איזה פרשה שמדברת על בני עשיו. לו בני עשיו היו אומרים קריאת שמע, או היו מתייחסים לבני יעקב שאומרו קריאת שמע, גם נקרא פרשת, אני יודע, עשו פרשת וישלח, או גם נקרא פרשת נשאו, עם כל הפסוקים הכבדים של הכרת כסף אחת, ומנסיעים באמצע הנסיעות שלהם, היו אומרים, הקדוש ברוך הוא הוצאנו אותנו ממצרים, אנחנו נותנים מתנות לבית המקדש למשכן, היינו קוראים, כמובן, זה ארוך, אז אולי כמובן יש הפסקים, יש הפסקות, בדרך פרשת נשאו. אבל, בירושלמי, יש טון אחר. בישלמי שתוסלות מביאים, איתה בישלמי, תוסלות דיבור מתחיל ביקשו, מה מיוחד בפרשת ציצית? מה מיוחד בפרשת שלח? נו, מה תוסלות אומרים שני מישלמי? למה אתה דף יבאת מלבאת? עשרת הדיברות. עשרת הדיברות. כמובן, יש מחלוקת בישלמי, אתה עושה רק מביאים את השיטה השנייה. השיטה הראשונה זה בגלל שיש בו בשחלך וקומחה, כפי שאמרנו כל הזמן. אבל אנחנו רוצים לקרוא פרשיות המסמלות לנו את עשרת הדיברות. כמובן, תסתכלו בישלמי, סוף הדיברות מדברות על לא תגנוב, לא תחמוד, לא יסתרח לבדכם, אחרי ניכם, שאתם זונים אחריכם. ישלמי הזאת משמע שבחירת פרשת ציצית היא לא מחדל. למה אין כאן משהו חיובי, משהו מיוחד, אין כאן משהו ספשייל בפרשת ציצית? אני בוחר אותו כי תכלס היא הפרשה היחידה שיש פה יציאת מצרים בידי קצרה. ויש כאן בישלמי משמע שמחפש פרשה שמדברת על מצוות, ועל מצוות בסיסיות של עשרת הדיברות שמסמלות. בעצם, כי אני מחפש פרשה שייצר, תקשיבו היטב כאן אנחנו מתקדמים, הצמדה בין קבלת מלכות שמיים למצוות. בישלמי אין כאן שיקול על פרשת בלק. בואו נגיד שהציבור מוכן לטרוח, מוכן להישאר שם כל יום עוד 5 דקות. אבל אין שום מצווה בפרשת בלק. אתה מזכיר יציאת מצרים בוואקום. כי הם מוציאו ממצרים, שאיזה גוי אמר, כי הם מוציאו ממצרים. פרשת ציצית, יש כאן הצמדה בין יציאת מצרים לבין הרבה מצוות של עשרת הדיברות. יש כאן קבלת מלכות שמיים דרך מצוות. אם ההזכרת יציאת מצרים היא מצווה נפרדת, אז להזכיר יציאת מצרים שיצאנו ממצרים. אז אפשר לבחור כל פרשה שמתעדת את היציאה. וזה כמובן הטון של הבבלי. שעקרוני, בוא נזכיר בלק. אולי מבחינה היסטורית פרשת בלק הרבה יותר טובה מפרשת שלח. כי פרשת בלק מכניסה יציאת מצרים באיזה קונטקסט היסטורי, שגם אותם אנשים שרצו להכיש את בחירתנו, גם הבלק הזה מודה שהקדוש ברוך הוא יצאנו ממצרים. אז מבחינה היסטורית, מי שכותב ספר על גאולה, בלק זה פרשה חשובה. מי שכותב ספר על גאולה, יש אזכור קטן של יציאת מצרים. מובלע בתוך הפרשה ההלכתית. שלח זה יותר הלכתית. בלק זה יותר היסטורית. אבל ברגע שאני מסניף הזכרת יציאת מצרים לקריאת שמע, והמגמה של הזכרת יציאת מצרים זה קבלת מלכות שמיים. אז באיזה פרשה הפן הזה של קבלת מלכות שמיים יותר בולט? בפרשת שלח, שיש עשרת הדיברות, לפי הירושלמי, או פרשת בלק, שזה וקום? התשובה פשוטה. אני לא בוחר פרשת שלח כי אין ברירה, אני בוחר פרשת שלח כי היא עדיפה על פרשת בלק. הבעיה שזה בישלמי, זה לא בבבלי. הטון של הבבלי הוא שוואקום הוא בסדר. הסיבה שביטלנו בלק זה סיבות טכניות. אלא שגם בבבלי יש מנה. למה אני מתייחס? רבי חביבה. כן, אז צריכים לקרוא את הטקסט מאוד 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 מדויק. לפעמים קוראים, 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 והסיבה שבחרנו שלח לפי תחילת הגמרא, שזאת שיטת רבי אבו בן זוטרתי, זה מחדל. עקרוני בלק אוקיין מועמד, פוסל אותו מסיבות טכניות. אבל יש טעון אחר ברבי דבר חביבה, במשך. אמר רבי דבר חביבה, למה בחרנו פרשת שלח? אז לא בגלל עשרת הדיברות של ישלמי, אבל משהו דומה. לא דיבור, דיבור, הקבלה, אלא שבפרשה הזאת יש הרבה טונים תיאולוגיים, לפני שיש בה עול מצוות, מזכרתם את כל מצוות השם, דת מינים, לא תצטרך ראי לבבכם, הרי עבירה אחרי עיניכם, הרי עבודה זרה, יש חמישה נקודות תיאולוגיות של קבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, בואו ניקח את התורה של רב סולובייצ'יק מבריסק, מ-1920, ונלביש את התורה הזאת על דיון של התנאים בברייתא של בבל בשנת 100. יכול להיות שיש מחלוקת בין רבי אבו בן זוטרתי לבין רבי חביבה, מה הגדר של הסגרת יציאת מצרים. לפי רבי אבו בן זוטרתי בשם רבי יהודה בר זבידה, מצוות הזכרת יציאת מצרים היא לא קשורה לקריאת שמע, זה אזכור היסטורי נגד רב סולובייצ'יק. אז אני יכול לבחור כל פרשה. והסיבה שבחרנו פרשת ציצית, בגלל ששאר הפרשיות לא עומדים בקריטריונים הטכניים. אבל עקרוני אפשר לקרוא פרשת בלק, אבל זה ארוך מדי. אבל אין כאן מגמה מיוחדת לבחור פרשה הקשורה לקבלת מלכות שמיים. יש כאן הצבעות, יש כאן כולם בסדר, כולם שווים. אני פוסל פרשת בלק מסיבות טכניות. אבל לפי רבי חביבה ולפי הירושלמי, ובואו נגיד לפי התוספות שמביאים את הירושלמי, כאן יש תוספות חושבים שגם הבבלים ממציאים את הירושלמי שהבבלי לא הביא, אני בוחר פרשת ציצית מסיבות חיוביות, כי יש בו הקבלות לעשרת הדיברות, יש בו נקודות תיאולוגיות של מינים, עבודה זרה, ויראה עבירה, וקבלת מצוות, וצחתם את כל מצוות השם, שציצית עוזר לי דרך התחילה, דרך הקשרים, התרי"ג, הגמטריה של תרי"ג. זאת אומרת, הצלחנו להחזיר מחלוקת או דיון בבריסק של המאה שלנו לתוך הגמרא. זה כל הזמן, אחרי שאתה רואה איזה חידוש, הוא ייתכן שזה. אוקיי. אבל יש כאן נקודה נוספת, גם בדברי רבי אבו, שמאוד מאוד 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 מעניין. וזה יעזור לנו בהמשך הסוגיה. למה לא בחרו בפרשת בלק? בעולם של רבי אבו, בעולם שלנו עשינו בחירה חיובית. מאוד מאוד התאהבנו בפרשת שלח מכל מיני סיבות. בחרנו, התחתנו עם האישה שאהבנו. לפי רבי אבו, פסלנו את כל הנשים, והנה בסדר, קיבלנו את האחרון, כן. מי שנשארה שם בתור. אני לא רוצה להתחתן איתך, לא איתך, לא איתך, בסדר, אני אקח אותך. לפי רבי אבו. אז למה פסלנו פרשת בלק? כי זה ארוך. אז בואו נקרא פרשה כתובה. מה אומרת הגמרא? אי אפשר. כל פרשה דלא פסקין, משה אינן לא פסקין. זאת אומרת, במילים אחרות, כדי לקיים הזכרת יציאת מצרים, אני חייב לקרוא פרשה שלמה. נו, מעבר זה בא. ההזכרה יציאת מצרים זה להתייחס למצרים. מה מטיל עליי את הדרישה הזאת? יש הלכה של כל פסוקי דלא פסקין, כמו שאינן לא פסקין, שאסור לפעמים, במיוחד אצלהם, לקרוא חצי פסוק. זאת הסיבה שהרבה תלמידים של סולובייצ'יק, מי שיודע, מקפידים על, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, לא אומרים מפיל השם ביד משה, כי זה דווקא בפרשת בלותך זה חצי פסוק. ומתי עוד? איך אפשר לראות תלמידי רב סולובייצ'יק שנמנעים מלהזכיר חצי פסוק? שם הגבה זה מאוד 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 חמור, כי זה שם השם. ויש מצב אחר שזה לא שם השם, אבל בכל זאת, כן? תקשיבו לקידוש הערב, אני לא יודע מי יקדש. במקום להגיד וירב ויבוקר, אז הפסקאים יגידו, רוני, וירב אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירב ויבוקר, יגיד ככה בלחש. למרות ששם זה לא כל כך נחוץ, כי וירב ויבוקר זה סתם ביטוי, זה לא שם השם. אבל להגיד, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, על פי ביד משה, אתה מביא חצי פסוק. כמובן, מי שרוב העם ישראל נביאים הם, והם אינם נביאים, בני נביאים הם, התשובה היא שבתוך התפילה אפשר להגיד חצי פסוקים. זה לא, זה נחשב תפילה. כמובן, תמיד ארץ לא לבית שיגיבו, זה לא תפילה, זה הפסק בתפילה, זה קריאת התורה. מי שיגיד חצי פסוק באמצע פיוט במוסף, זה חלק מהתפילה. מי שיגיד חצי פסוק, כשזה יש כאן איזה מחצית בין תחילת תפילה לבין סוף התפילה, לא רוצים להגיד את זה. זה הדרך להיות, גם כן תסתכלו היטב, תמיד ארץ לא לבית שיגיבו, לא מפנים מעצמם כלפי התורה. זה לא שייך לעולם ביסקה. אתה אומר, אתה מכבד את התורה, אתה לא מפנים מעצמם. כן? אל תגיד את זה לרוב העם ישראל שנשקים את ההרצאה ומסתכלים בתורה שזה גם מנהג יפה וטוב. אוקיי. אז מאיפה זה בא? אבל יש איסור להזכיר חצי פסוק. כאן בבלק אף אחד לא חשב להזכיר חצי פסוק, רק להגיד כמה פסוקים, להכניס כל הוציאה ממצרים. יש כאן הלכה לא של איסור, כי אין איסור להזכיר חצי פרשה, אלא שכדי לקיים מצוות הזכרה יציאת מצרים, אני חייב לקרוא פרשה שלמה. לקרוא פרשה. לא רק פסוקים. זאת שאלתי.
משהו
שאומר כל
פרשה שלא
פסקה משה,
אנו לא פסקים,
זאת אומרת,
כאילו, משהו
שזה המקור
לזה שיש בעיה
בכלל. כן, אתה אומר שזה מדין העשר, זאת אומרת שלא הבין ככה. העשר רק בפסוקים, כי זה מופיע פעם אחת בשס. כל הפעמים שהשס מביא כל פסוק לא פסקים, או שזה חצי פסוק. זאת אומרת שכיוון שהאיסור הוא רק חצי פסוק, אין איסור בחצי פרשה. כאן זה לא איסור, כאן זה כדי, נתניה, לקיים מצוות הזכרה יציאת מצרים, אני חייב לקרוא פרשה שלמה. אז למה? אז אם אני אומר שההזכרה יציאת מצרים היא מצווה עצמאית, אז זאת שאלה היא טובה. למה? אבל אם אני אומר שהוא חלק ממצוות קריאת שמה, מצוות קריאת שמה מתקיימת על ידי קריאות פרשיות. הדרישה הסגנונית הזאת, הספרותית הזאת, שעוד נעמיק בו, כי אנחנו רק מתחילים חבר'ה. לא יהיה הרבה, לא יהיה הרבה זמן, לא יהיה ארוך, אבל אנחנו נתקדם עכשיו ל-level 4, level הרביעי במשחק. זאת ראיה נוספת של סולובייצ'יק, שיש פה חובה לקרוא הזכרה יציאת מצרים כחלק מקריאת שמה, והסגנון שבו אני מקיים קריאת שמה זה קריאת פרשית. אז גם כאן אני חייב לקרוא פרשה שלמה. זאת אומרת, במונחים אחרים, לפי כל השיטות של הגמרא בדף י"ב, עמוד ב', הזכרה יציאת מצרים זה חלק מקריאת שמה. אלא שלפי רבי אבוהו, אני לא חייב לחפש פרשה, נחזור לכך, עוסקת במצוות. כל מי שמזכיר יציאת מצרים, זה איפסו פקטו, זה מיני ובי. זה קבלת מלכות שמיים, אבל אני חייב לקרוא פרשה שלמה, ואז אני דוחה ופוסל בלק. לפי רבי חביבה, לא, אני רוצה לבחור ולחפש פרשה שמתייחסת בצורה פרונטלית למצוות ולמינות ולעבודה זרה, כדי באמת, באמת, באמת להדגיש את קבלת מלכות שמיים. אבל גם רבי אבוהו, שהוא לא חיפש מצוות, והוא היה מוכן לקבל פרשת בלק, גם הוא חשב שזה קשור, כי אחרת לא היה פוסל בלק, כי חצי בלק, כי זה חצי פרשה. אוקיי. הגענו לחלק המעניין. בואו נסכם את החלק הפשוט. חלק הפשוט, הרמב״ם לא מביא מצוות הזכרה יציאת מצרים. זה חלק מ... הרמב״ם מביא שכל הפרשיות מן התורה כחלק מקריאת שמע. כנראה שהזכרה יציאת מצרים זה חלק מקריאת שמע. ראינו שזמני מצוות הזכרה יציאת מצרים צמודים לזמנים של קריאת שמע בין לחומרה. בין לכולה, לפני צאת הכוכבים, אחרי עלות השחר לפי כמה ראשונים. וראינו שגם כן, כשחכמים חקקו, כן, זו מילה חשובה, כשחכמים החליטו, איך אנחנו רוצים שאנשים יקיימו הזכרה יציאת מצרים, הסתכלו בתנ"ך, ובחרו פרשת שלח. ולפי הרבה תנאים אמרים, בחרו שלח, כי בשלח יש עשרת הדיברות לפי ירושלמי, יש הרבה טונים תיאולוגיים לפי רבי חביבה, וגם לפי רבי אבאו, שלא בחרו פרשת שלח, פסלו את הכל. אבל למה פסלו בלק? כי אפשר לקטע אותו, זה גם כן כי הוא שייך לקריאת שמע, אבל כל פרשת בסדר, לא צריך טונים נוספים. אוקיי, הכל טוב ויפה. מה לגבי משה תארגן? שרוצה, במקום להגיד פרשת שלח, אני רוצה להגיד משהו משלי, זה נוסח אישי. אני לא שואל למה חכמים קבעו X ולא Y. חכמים קבעו מה שקבעו. אבל אני מחפש את החוויה האישית, את האותנטיות של עבודת השם. אני רוצה פרשה משלי. ולא רק פרשה משלי, אולי זה נסח משלי. אם ההזכרה יציאת מצרים היא מצווה נפרדת, אז למה לא? אני חייב להתייחס ליציאת מצרים. טוב, אני לא יכול להגיד את זה בצרפת, אני לא יכול לצטט נפוליאן, אני לא לצטט משהו מהתורה. אוקיי. אני אביא משהו מהתורה, מילים מהתורה. האם יש הקבדה דווקא על פרשת ציצית? אחרי שחכמים קבעו. האקשן מתחיל במשנה בדף י' ב' ב', ואנחנו חוזרים לליל הסדר. מה הייתה ההווה מינה של החכמים שחלקו על בן זלמה לא להזכיר יציאת מצרים בלילות, שאין מצווה בלילות? נו, וזה כל שנה בהגדה. מה ההווה מינה? למה רב אלעזר בן עזריה לא זכה שתאמר יציאת מצרים עד שהוא פגש את בן זלמה? כי חשבו שאין מצוות הזכרה יציאת מצרים בלילות, למה? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימים ולילות, והכל בא לרבות משיח. אז יש מיעוט ויש ריבוי, המיעוט ממעט לילות, הריבוי מרבה משיח. עד שבן זלמה הפך את הכל. אז המיעוט ממעט משיח, והריבוי מרבה לילות. רש"י, לא יודעים את הרש"י. אז גם אם בכל זאת, בדיעבד, אתם משקיעים ליל הסדר במקום הלא נכון, לפחות תדעו מה כתוב ברש"י. מה כתוב ברש"י? במשנה, נסתכל ברש"י, י"ב עמוד ב', למה החכמים לא אמרו הזכרה יציאת מצרים בלילות עד שדרושה בן זלמה? אז בן זלמה חידש, מזכירים יציאת מצרים בלילות, פרשת ציצית, ואף על פי של לילה לזמן ציצית. כל הבעלה, כל הספק היה, וואו, אולי אין כאן הזכרת יציאת מצרים בלילות, כי פרשת ציצית לא שייך. עד שדרשה בן זלמה. מה שמעניין אותי בפרשה השלישית זה לא ציצית, הציצית זה רק האורס, זה רק, אני יודע, את הווילונות מסביב, התחשות. מה הבשר של פרשה השלישית? אני השם אלוקיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, נשם אלוקיכם. זה שהמסביב, כל הפתיח הסגנוני לא שייך בלילות, זאת סיבה לא להגיד, אני אשם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, נשם אלוקיכם בלילות? אוקיי, פרשה ציצית לא שייך. למה אני קורא ציצית? כי אפשר לקרוא חצי פרשה. אז במקום לטרוח ולקרוא פרשת בלק של 60 פסוקים, נקרא פרשת שלח של 7 פסוקים. אבל זה שהפסוק השלישי, שמדבר על ציצית, לא שייך בלילות, כי זה לזמן קריאה של לזמן ציצית, בסדר, נגיד אותו, נחמד לי. כל הסיבה שאני קורא את תחילת הפרשה זה לא לקרוא חצי פרשה. אבל מה מעניין אותי באמת, 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 באמת? אני אשם לא ככה, מי שרוצה לך. בדיוק על נקוד, אז עוד חולק אבל נגון. אבל נגון, אתה רואים פה בשנות עלייה, לא, לא, הסיבה שלא אמרו זה בגלל מהר מה שאמרת, ימים ולא לילה. אבל ברשי זה לא ככה, ומי שראה את הרמב״ם פרש ומשנה, אתה מסכים עם רשי. פרשת ציצית? נחיית פרשת ציצית? אוקיי, יפה. למה אני עושה לכם פרצוף? זה טוב, זה טוב לבסל המש, זה טוב לכל מה שאמרנו. פרשת ציצית יש בו עשרת הדיברות, פרשת ציצית יש בו אני יודע מי נורד ועבודה זרה, ויש ברכה במערכות שמיים, הכל טוב ויפה, ויש לבי בפרשת ציצית, ואז חכמים חשובים שנכון שפרשת ציצית לא שייכת ולא נקרא אותו, ואז בן זמר, לא, בסדר, ציצית לא שייך, אבל אפשר להתייחס לציצית גם אם אני לא חייב בציצית. בכל זאת, אפשר לדבר על ציצית כי זה סמל. למרות שבלילה אני לא חייב בציצית. בסדר, הכל טוב. אבל בסופו של דבר, אתה צמוד לקריאת פרשת שלח לגמרי, גם אם ציצית לא שייך, החכמים סברו, ציצית לא שייך, אל תקרא אותו. וזמן אמר, בסדר, תקרא ציצית שלא בזמנו, לא יזיק אף אחד. כן, שאל אותי, אם חייב לבוש ציצית בלילות, התשובה היא, תלבש ציצית בלילות. אל תברכו מהמצוות, תחפשו אותה. גם אם אתה לא בפועל רש מיוקרה, אני יש לדון, כן מקיים, לא מקיים מצוות, יודעי לבוש ציצית, אם אפשר. אוקיי. הכל טוב ויפה, לפי מה שמשה סלוויג'ק טען. אבל מה הגמרא הבעיותית? מישהו? ידע לדמת בית יש קריסה. והקסם של סלוויג'ק יהפוך את המפולת, הוא יהפוך את ההרס לבניין. זה דווקא תומך את שיטתה. אוקיי? אז בואו נקרא את הגמרא ביחד, כי נראה שהרבה אנשים לא הכיר את הגמרא, ונראה את הבעיות, ואחר כך ניכנס עמוק עמוק לתוך שתי שיטות שנראות כסותרות את רב סולובייצ'יק, ובעצם הוא הופך אותם לראיות. אוקיי, אז בואו נתחיל י"ד עמוד ב', זו גמרא מאוד 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 קשה, אבל קשה להבין. אז מה יש בגמרא? דף י"ד עמוד ב' מבקש מכולם לעקוב בגמרא, אמר רבי יוסף, כמה מעליה חי שמעתת? דחי אתה רב שמואל בר יהודה אמר, שמואל בר יהודה הגיע מארץ ישראל לבבל, במערבה, בארץ ישראל, מה אמרו בערבית? דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם, אני אשם לוקחם את זה. וואו. התחילו? ומיד דלגו לבסוף. מה הכריח אותם? הגמרא לא מספרת. אולי רמאים, אולי לא יודעים, אני מניח לעצמי שזה רמאים שגזרו נגד מלכות שמיים, אז אמרו את זה ככה במהירות. מי שעולה להר הבית ומכניס איזו תפילה קצרה כדי שהשוטרים לא יעקבו אותה. אבל בסדר. המניע הסוציולוגית, ההיסטורית, לא מובא פה. אבל הקריאת שמע, הפרשה השלישית שלהם בארץ ישראל, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני אשם לוקחם מבט. אני ארשום אותם בלוח כי אחרת נתבלבל. בארץ ישראל מה עשו? דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמובן אמת, זה תוספת, זה לא כתוב בתורה, אבל הוסיפו. אוקיי, יפה. הגמרא תסביר, נסביר כל אחד. אוקיי, אמר לי אביי, מה עם אריותה? אביי היה בבבל, זה כל כך, זה לא טוב. ואמר רב כהנא מרב, יש לנו את השיטה של רב. לא יתחיל, מי מתחיל גומר. וואו, עכשיו זה מתחמק. רב טוען שבלילה לא יתחיל. אבל, כתב אדום, התחיל, יגמור הכל. כל הפרשה. אז ביניהם הרב התחילו. אם התחילו, למה לא עושים את זה נגד רב? אז אומרת הגמרא תשובה, לא, אז ביניהם הרב זה לא נחשב התחלה. בואו נמשיך בגמרא. אוקיי. אמר הפאפה, הפאפה מצדיק את המנהג של ארץ ישראל, מדלי כמה שעות, כסבי במערבה, ואמרת עליהם, נמי לא הביא התחלה, עד יאמר ויסיעו להם ציצית. רב חשב שברגע שאמרת דבר בני ישראל ואמרת עליהם, זה נחשב התחלה ואתה חייב לגמור. לא חייבים להגיד, אבל מי שאומר חייב לסיים. בארץ ישראל חשבו שזה לא נחשב התחלה עד שהגעת לבסיס להם ציצית. אז לא הגילו וסילם ציצית, אמרו דבר בני ישראל ומרתה להם, זה לא נחשב התחלה, מי שמתחיל חייב לסיים, אבל אצל בני מרבה, אם לא אמרת ציצית, זה לא נחשב התחלה, ואין צריך לסיים, ואז אמרו את הפרשה המצומצם. אוקיי, זה שאלה טכנית, לא כל כך טכנית, אני אשים אותו בצד. שניהם מודים שאם התחלת, חייבים לגמור. רב סובר שאדם לא חייב להתחיל, אבל אם התחלת, חייבים לגמור. בני מרבה אמרו שחייבים להגיד משהו, אבל לא נכנסו לתוך התחלה שמחייבת אותם לגמור, הרכיבו איזו פרשה מיוחדת שדיבר בני זוהר עם התל, והם לא התחלתי, כי לא דיברתי את הסיני, שאומר לכם אמת. אוקיי, זה מעניין. אמרה ביי, זה פסק שלנו. הלכך, אנחנו מתחילים, וכי מדתחילינו מגמה גרמינה. אולי נגיע לבאי. זה הפסק שלו, אנחנו נתקול לפרשת. מתחילים, כמו בני מרבה, לפי רב לא חייבים להתחיל, או אם מתחילים צריכים לסיים. לפי בני מרבה צריכים להגיד משהו, אי אפשר להישאר בצד, בספסל, אבל לא נכנסים לברוך שמתחילים, שמחייבים אותם לסיים, אומרים משהו קצר לפני שמתחילים, אומרים דה, אני אשם לכם, לא אומר ציצית. אז אנחנו מתחילים כבני מרבה, ומסיימים כמו רב, כי אנחנו אומרים את הכל. אז זה הבעיה, זה הפסק שלה. כן, לפי הבעיה, בוא נגיד כל הפרשה. ואז יש לנו את השיטה הכי מעניינת. חייא בר רב אמר, אני השם אלוקיכם צריך לומר אמת, לא אמר אני השם אלוקיכם אין צריך לומר אמת. אפשר לא להגיד אני השם אלוקיכם ובואי לדקור יציאת מצרים. איך אפשר לקרוא פרשה שלישית בלי להגיד אני השם אלוקיכם, ג'רטתיכם. ואתה גמרא דאמר, הכי מאוד אם אנחנו לך השם אלוקינו, שהוצאתנו ממצרים, הפדיתנו מבית עבדים, עשית לנו ניסים לגבולות עלייה. אז לפי חייא, נוסח אישי, לא נוסח מהתורה. מה קורה פה? מה כל הבלגן פה? הרי לפי סולובייצ'יק, הזכרת יציאת מצרים, זה חלק ממצוות קריאת שמע. הם בוחרים פרשה שלישית, או מסיבות חיוביות, משלח, או מסיבות טכניות, אבל בסופו של דבר חכמים חקקו פרשת שלח. אי אפשר לקרוא חצי פרשה. במערבה התחילו, אבל הרכיבו פרשה מיוחדת. מה חשבו בני מערבה? אוקיי, אתם חושבים שזאת בעיה? תחשוב קצת על רב. רב אמר, לא יתחיל, אבל אם התחלת, צריכים לסיים. וחייא בר רב הוא בעצם אומר נוסח אישי, פואטי. האדם הנורמלי היחיד בסוגיה שעומד בציפיות שלנו זה אביי. אנחנו רואים את כל הפרשה. בואו נניח, גם אביי יש לנו, כי הלשון שלו קצת מוזר. כל הטון של יהודה הוא נגד רב סולובייצ'יק. כי סולובייצ'יק טוען שהסגרה יציאה מצרים זה לא רק תיעוד היסטורי, אלא כמובן בשמיים, ופרשה שלמה, ופרשה אולי שכולה למצוות, גם אם נוותר על המצוות, על פרשה שלמה, לא התרכובת של, ולמה רב לא התחיל, אבל אם התחיל צריכים לסיים. אז כאן הדרך הכי טובה זה להגיד, הגמרא הזאת זה לא לפי הפסק שלנו של בן זמר, לא זה בן עזריה, שמזכיר מציאת מצרים בלילות מן התורה. הגמרא כאן מתייחסת לאותה הווה מינה של החכמים שבלילה אין דין מציאת מצרים. ובכל זאת אנשים רוצים להגיד משהו בלילות. יש כל מיני הצעות באמרים מה להגיד לפי החכמים של בן זמר. לפי בן זומא והפסק, לא זה בן עזריה, כל ימי חייך על רבות לילות, אז אני חייב בלילה להגיד את אותה קריאת שמע של היום. קריאת שמע של היום כוללת פרשת שלח. וכמו שביום אני מקיים מזכרה יציאת מצרים, גם בלילות לפי בן זלמה, והמצווה והדרך לקיים קבלת מלכות שמיים מזכרה יציאת מצרים, ולהגיד שתרש פרשת שחרם תקנו. וכל הבלגן פה בברכות י"ד, זה לפי החכמים שחוקים על בן זלמה, ובלילה אין מזכרה יציאת מצרים, אז מה לעשות? עושה משהו סמלי. כך טוען הרשב"א בדף י"ב עמוד ב'. הוא דוחה את זה, מכל מיני סיבות. משמע מהמשנה בדף י"ב עמוד ב', שלא זכיתי שתאמר יציאת מצרים, מי שאינו סובר כמו בן זלמה לא אמר כלום. לא שאמר משהו מדרבנן כדי לקיים משהו. ואז על כורחנו כל הדיון בדף י"ב זה לא דיון מה עשו אנטי בן זלמה, מי שחולק על בן זלמה, כדי בכל זאת להגיד משהו מדרבנן, למרות שאני חולק על בן זלמה ואני פטור מהזכרת יציאת מצרים, אבל לא תעשה משהו. לא, משתמע שכל מה שמתרחש בדף י"ד עמוד ב' זה על דיבור בן זלמה. לפי בן זלמה יש מצווה דאורייתא להזכיר יציאת מצרים בלילות, איך? איך? פרשת שלח, רבייה. בשלמותה. איך נסביר רב ובניהם הרב? חייה ברב יהיה קשה לנו להסביר. כי לפי חייה ברב, אתה בכלל מתעלם מהפסוק שמדבר על מלכות שמיים ויציאת מצרים. אתה אומר נוסח אישי. מודים אנחנו לך השם אלוקים. מודים דרבנן. סלווייצ'יק לא התייחס לחייה ברב. אז אני אישי, משה תארי, אני משכנע שחייה ברב חולק על סלווייצ'יק. כי אתה מתנתק מפרשה. אני קורא משהו יציאת מצרים, אבל לא קריאת שמה, אתה אומר תפילה. מודים דרבנן, מודים דמצרים. יש מודים של 18, יש מודים דרבנן. פעם היה מודם, אתם לא זוכרים מה זה מודם? מודם זה הדרך שהתחברנו לאינטרנט, פעם. זוכרים שום דבר. אז יש מודם של מצרים. אני אומר, קדוש ברוך הוא ציינים במצרים, אני מודה לך, תודה לך. אנחנו מיוחד. והוא לא קשור לקריאת שמע, כי קריאת שמע זה קריאת פרשת מהתורה. אז אנחנו נעשה כאן שני שלבים. שלב ראשון נסביר רב. כי בעצם, תקשיבו היטב, ההיגיון של רב מקובל גם על בניהם הרב. יש איזו אמירה שאם התחלת, אתה חייב לסיים. ולשביל בניהם הרב זה לא נושב התחלה עד שקראת פרשת ציצית. עד שאמרת ציצית. זה שאמרת, דבר בניזון אמרת עליהם, זה לא נושב התחלה, אז אפשר לדלג על הסף. יש כאן אמירה משותפת, גם של ביניהם הרב וגם של רב, שמי שמתחיל לקרוא פרשת קריאת שמע, שלישית הוא חייב לסיים אותה. וברב יש אמירה נוספת, יש בעצם שלושה חידושים בסוגיה, חידוש שני, שבלילה אני לא חייב להתחיל, אבל אם כן מתחיל אני חייב לסיים. אז כאן רב סולובייצ'יק טוען, ופשוט, אני קורא לסולובייצ'יק לפעמים הצלף של הסוגיה. אני, אישי, לא מסוגל להבין את הסוגיה אחרת, הוא הרג את הסוגיה. זה כל כך משכנע, אני פשוט, אני לא יודע איפה לחשוב. מי שבאמת חולק לגמרי עושה לסולובייצ'יק. מה קורה פה? סולובייצ'יק היה כולם מסכימים איתי, חוץ מחיה. ההזכרה, יציאת מצרים, שלב ראשון, אני אחלק אותו לשלבים. אחד, יציאת מצרים זה חלק מקריאת שמע. וכחלק מקריאת שמע, נקודה שנייה, קבלת מלכות שמיים. לא רק סתם תיאור היסטורי. כאן הבשר, תקשיבו היטב. קבלת מלכות שמיים זה רק דרך מצוות. לא סתם מקבל מלכות שמיים. מי שקבל מלכות שמיים צריך להתייחס למצוות. פרשה ראשונה, יש מצוות. כשאתה מלאות על ידיך, ויהיו את הדפות בין עיניך. פרשה שלישית, יש מצוות. אתה מלאות על ידיך, ודפות בין עיניך, ואתה לא מלאות בידיך ונשארך. פרשה שלישית, טוב, יש מצוות, בסיסית. זאת הסיבה שבחרו. מצוות, בסיסית, הגמרא, רבי חביבה.
אבל פה אין רב, בלילה, מצווה לא שייכת, אז אין לך קבלת מלכות שמיים דרך יציאת מצרים והזכרת מצווה. כי סך הכל יצאת מצרים כדי לקבל מצווה. מלפי רב, אני לא חייב, תקשיב אותי, יש כאן חידוש עצום מלמל לסדר. לפי רב, אני לא חייב להזכיר יציאת מצרים בלילות, גם לפי בן זלמה. חידוש. אפשר לקיים, אבל אני לא חייב. המרב לא יתחיל. זה חידוש עצום. אבל זה לא חידוש של סלווי, זה חידוש של הגמרא. כי כל הגמרא היא תחת המטריה של בן זלמה. אנחנו מסכים עם בן זלמה. אז גם אחרי שבן זלמה דרש מה שהוא דרש, בא רב ואמר, אתה לא חייב להתחיל כי ציצית לא שייכת. נו, מה אכפת אם ציצית לא שייכת? הרי סך הכל מצרים שייך. לא, כי מצרים זה חלק מקריאת שמע. כדי להזכיר את זה, אני חייב לקבל מלכות שמיים. כדי שזה באמת יהיה קבל מלכות שמיים, דרך ההיסטורית חייבת להיות גם קשורה למצוות. והמצווה של המככבת בפרשה הזאת היא לא שייכת בלילות, אז רב אמר, לא יתחיל, אני לא חייב להתחיל. אבל חידוש רביעי, כן, ראשון, חלק מקריאת שמע. נקודה שנייה, אם זה קריאת שמע, קבל מלכות שמיים. מלכות שמיים, דרך מצוות. רביעי, אם המצווה לא שייכת בלילה, גם לפי בן זלמה, אני לא חייב להתחיל. אבל אם התחלתי, וכמובן נוכל לדון מה זה נחשב התחלה, אני חייב לגמור. איפה זה בא? מאיפה זה בא? אני חייב לגמור. אז כאן יש חידוש הצעה. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. אני לא מתאר לעצמי שאני יודע שזה יופיע בספר אחר. זה לא פשוט לדעת את העומק של התורה. טוען סולובייצ'יק, תקשיבו היטב, יש פעמים שנוצר טקסט ריטואלי מכמה טקסטים בתורה, זה הדרך שלי להגיד אותו. בתורה יש את הטקסט הבסיסי הספרותי. ולפעמים בהלכה, הלכה לוקחת את הטקסט הספרותי התנכי, והופכת אותו לטקסט ריטואלי הלכתי, למשל. סתם משהו מאוד 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 כללי. פרשת דסור, קראנו את זה לפני שבוע, פרשת סלטה. אז אני לוקח את הקטע הזה מפרשת דסור, ואני משתמש בו בטקסט הזה למחוק לתוך המים להשגות את הסלטה. אני לוקח טקסט מהתורה, מביא אותו להקשר אחר. מה הגדר הלכתי של אותו טקסט? מישהו זוכר מסוטה, דף יומי? מישהו שלומד דף יומי? איך כותבים את הטקסט של פרשת סוטה בבית המקדש? על נייר שכן עומד למחק, לא עומד למחק, איך כותבים את זה בפרשת סוטה? מה הקשר בין הטקסט של פרשת נשאו לבין הטקסט של פרשת נשאו בהקשר אחר של בית המקדש? דרך אגב, אותה שבה, סתכלו אולי בתפילין. בתפילין יש פרשת בו, ויש פרשת בית חנן, ויש פרשת, אז אני לוקח טקסט מהתורה, ואני מביא אותו לתוך עולם ריטואלי של תפילין. מה הקשר בין הטקסטים פה לבין הטקסט שלו? אוקיי. עכשיו, קצת יותר מסיבה. מה קורה כשיש הלכה מחייבת אותי להגיד טקסט ספציפי, שמתחיל במקום אחד ומסתיים במקום אחר. למשל, עכשיו אנחנו מתחממים. הרמב"ם פוסק שיחיד אינו אומר את ההלל. שיטת הרמב"ם. הלל זה רק בבית הכנסת. אבל, אומר הרמב"ם, יחיד, שמסמך הגמרא בתענית, יחיד שמתחיל את ההלל, חייב לגמור את כל ההלל. כל הפרקים האלה. מה החובה הזאת? כי יש את איזה פרקים זה בתהילים? זה קוף, מישהו זוכר? איזה פרקים? קוף. קבלת שבת זה מהזיינים, וזה קוף. קוף. אחד, קופים. כן, מה? מה זה הלל? מאיפה, מאיפה? הלוק על עובדי השם, בצעי זו מרצועים, תגעו. קביל יום קביל חד, כן. קביל יותר זה כבר, מה שהייתי מדבר. אני יודע קבלת שבת, כי לפעמים מגיעים לקבלת שבת ואין מחזור. אז הערבית כולם יודעים ככה, בכל יותר מלפה. אבל קבלת שבת אפשר לקום מתוך התנ"ך, פשוט פותחים לצדיק ג', יש כל הקבלת שבת, פלוס לחדומי. אני צריך למחזור לקבלת שבת, תביא מלון או משהו בשטח. אז יש פרקים בתנ"ך, קופיות ג', קופיות ח'. אבל חכמינו לקחו את הפרקים האלו וקבעו מקופיות ג' לקופיות ח' הלל. זה טקסט אחר, אחיד, הלכתי של הלל. ומי שנמצא בזמן הלל, למרות שהוא לא חייב בהלל, כי הוא יחיד, אם הוא מתחיל לקרוא את הטקסט של הלל, הוא לא יכול להגיד, אני משה תרגין רוצה לקרוא פרשת פרק קופיות ג' קופיות ח'. אם אני נמצא בזמן הלל, אני חייב לקרוא. והתחלתי? לא, רק שאני חייב לגמור את הפרשת, מאיר מדין כל פרשת דלפסקי משה, כל יחידת טקסט שחכמים קבעו, מחייב אותי לקרוא ולהשלים. זה רב. טוען רב, בלילה אתה לא חייב להתחיל פרשה שלישית, כי אין ציצית. אבל אם התחלת את הפרשה הזאת, והפרשה הזאת היא חלק מקריאת שמע של בוקר, לא סתם מצווה נפרדת, אני סובר כמו סולובייצ'ק, כי פרשת שלח התחבר לקריאת שמע. אז מה זה קריאת שמע? שלוש פרשיות, לא שתי פרשיות פלוס איזה מצוות לולב צמודה, אלא זה שלוש פרשיות וביום אני חייב להגיד אותו, כי פרשת ציצית שייכת ביום, אז בואו אני לא חייב להגיד אותו. אבל אם התחלתי, וזה פרשת קריאת שמע, ובלה אני חייב בקריאת שמע, למרות שאני לא חייב לקרוא את הפרשה השלישית מדין מצוות העסקה יציאת מצווה, אני חייב לגמור, כי זה חלק מקריאת שמע. אני לא יכול להתחיל קריאת שמע בלי לסיים קריאת שמע. או להתחיל הפרשה השלישית חלק מקריאת שמע. הדרך היחידה, טוען רב סולובייצ'יק, להבין את רב, זה להגיד שמצוות יציאת מצווה זה חלק מקריאת שמע. אם הוא לא חלק מקריאת שמע, איך אתה מתחיל עם רב? קודם כל, למה בלילה לא יתחיל? מה הבעיה בלילה? בלילה, מה אכפת לי שציצית לא שייכת? אני לא מעוניין בציצית, אני מעוניין בפסוק אחד בפרשת שלח, לא בפרשת ציצית. ציצית לא מעניינת אותי, מעניין אותי רק תיעוד היסטורי. לא בפרשת, מעניין אותי היסטורי, פלוס מצוות, פרשת שלמה, ומכיוון שבלילה מצווה לא שייכת, אתה לא חייב להתחיל, זה החידוש שורה. אבל אוקיי, נקודה שנייה. אם התחלת, תגמור. למה? מה מחייב אותי לגמור? אמרתי כמה פסוקים, אני יכול להגיד פסוקים עכשיו, לא לגמור את הפרשה, עכשיו אני רוצה להגיד שני פסוקים, פרשת מטות. מה מחייב אותי לגמור כל הפרשה? כי היום אני עובד תחת המסגרת של פרשת מטות, אני יכול להגיד שני פסוקים ממטות. אבל מי שקורא קריאת שמע, ויש טקסט של קריאת שמע של שלוש פרשיות של בית חנן עקב, בית חנן עקב ושלח, אז אם התחלת את שלח, מה נחשב אותך? אתה חייב לסיים, כי זה יחידת טקסט חדשה שנוצרה. יש כמה פרשיות בתורה, חכמים הרכיבו קריאת שמע אחידה, כמו שהרכיבו הלל, מקופיות ג' לקופיות ג', מקופיות ח', זה רצוף. כאן זה לא רצוף, אבל יצרו טקסט אחר. זה טקסט אחר, לא רק ציטוטים מהתורה, זה טקסט שנקרא קריאת שמע. אתה חייב לגמור את קריאת שמע, אתה לא חייב להתחיל, אבל מתחלת עליך לסיים את הטקסט, כמו היחיד שלא יכול להגיד, אני רוצה להגיד הלל, רק עד בצי ישראל, כי אני אוהב את השיר, את המנגינה. אני לא רוצה להגיד מה שיר לשם, אני שונא את המנגינה הזו, אני רוצה להגיד אנא השם לשיר, לא, אתה התחלת, אתה חייב לגמור. אם זה לא יום של הלל, סתם איזה יום, אתה יכול להגיד, פסוקים מתנ"ך, קי"ד, קי"ד, אבל מכיוון שזה הלל, ויש באותו יום טקסט של הלל, שמורכב משש פרקים בתהילים, אם התחלת, אתה לא חייב להגיד את היחיד, אבל אמרת, אתה חייב לסיים. גם פה, זה בלילה, לפי רב, אתה לא חייב להגיד את הפרשה השלישית, אם התחלת, אתה חייב לסיים. זאת אומרת, שיטת רב מיוסדת ערב סולובייצ'ק. מי שחושב שהזכרה יציאת מצרים עומדת בנפרד מפרשת קריאת שמע, אין לו דרך להתחיל עם רב. למה אני לא אתחיל בלילה? אני מעוניין בפסוק של יציאת מצרים, יצאנו בלילה, להגיד את הפסוק. וגם אם תסביר למה לא יתחיל מכל מיני סיבות, למה אם התחלתי נחייב לסיים. זה רב. לפי רב סולובייצ'יק. עכשיו בואו נתייחס לבני מרב. הם חולקים על רב, חייבים להתחיל. זה שפרשת ציצית לא שייכת בלילה, לא מפריע לי. כי בכל זאת אני מתייחס למצווה, היא מצווה שאני יכול לדבר עליו בלילה, או בגלל שיש עשרת הדיברות, שהיא גם מכניסה אותי למצוות, או בגלל שיש מינות ו... יש מספיק קבלת מלכות שמיים ומצוות בפרשה השלישית, למרות שלא היה לה זמן ציצית. בזה נחלקו רב ובני מרב. בארץ ישראל אמרו, אוקיי, ציצית לא שייכת בלילה, אבל זה בסדר, אפשר לקרוא את הפרשה הזאת ולהתייחס לקבלת מלכות שמיים דרך מצוות, גם אם אני לא מתייחס לציצית. מסכימים עם רב שאם ניכנס לתוך מצב של מתחיל, אני חייב לגמור, אז זאת הסיבה שאנחנו לא רוצים, הרמאים לוחצים עלינו, אז לא להתחיל, ואם לא אמרנו לסילם ציצית ולא נושב התחלה, אם הייתי אומר וסילם ציצית צריכים לסיים, אז לא להגיד ציצית. אוקיי. אבל מה האוף המוזר הזה של דבר בני ישראל ואמרת להם, אני השם אלוקיכם. אז אני עכשיו מצטט, ויש עושה רשת, ציטט, ושני מה שהייתי מגובצת. כמובן, שוב פעם, לא הבאתי את כל המקורות, כי עמוס את מה. אבל גם הייתי נתן לכם, אני במיליוני שנים לא הייתי יכול להגיע לחידוש הזה. זה פשוט משהו מעולם אחר. אני קורא לכם פסוק בפרשת החרימות. אתם שומעים? פרק י' חת, פרשת החרימות. הדבר השם למשה לאמור. דבר בני ישראל. וכך יש לך. דבר בני ישראל. ואמרת להם, אני השם אלוקיכם. תסתכלו עליי. הפכו פרשת שלח לפרשת החרימות. לא סתם דילגו והרכיבו משהו אישי. קראו פסוק מהחרימות. שפעם, למה אני... רפסוני שלא עזבו, לחץ של הרמאים. כך טוען השיטה המקובצת. איך אפשר להסביר שיטת בני מרבה? כי הם בעצם ציטטו פסוק מפרשת החרימות הגלום בתוך פרשת שלח. פרשת שלח יש את ה... עכשיו אני מנסח את זה גרוב סולובייצ'יק, את הנוסחה המלאה של קבלת מלכות שמיים דרך הזכרת יציאת מצרים ומצוות. פרשת שלח בשלמותה. ובארץ ישראל בבוקר אמרו אותו, כי אין דרך אחרת, כי אני חייב, זה ציצית. בערב, בגלל הלחץ, התירו לעצמם, שפעם אני עושה דבר הלחץ, התירו לעצמם, תקשיבו לחידוש, כאן פצצה, 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 להתייחס לקבלת מלכות שמיים, דרך מצוות, בלי להזכיר מצווה, אבל מכיוון שהפסוק שהזכירו הוא במסגרת של מצוות, כי זה פרשת החרימות, נעשה אמצעים לא תעשו. אחרת, איך נבין מה שעשו? מה התשוקופת הזאת? יש לכם ש... פשוט בנו קבלה מלכות שמיים על סמך, אני רוצה שתשום את המשפט, על סמך פסוק בהחרימות, שהיא קבלה מלכות שמיים, ויש... רמז למצוות, אני לא מזכיר מצווה כי זה לילה, ולא רוצה להזכיר, ולא יכלו להזכיר. ובכך קיימו איזה מצווה בפרשה השלישית הקטנה שהזכירו? מצוות? מצוות? איך קוראים לצווה הזאת? הזכרת יציאת מצרים, בלי להזכיר? מצרים. כי מצרים לא מביאה בפסוק הזה. זה אפשר לקיים אפשר לקיים מצוות הזכרת יציאת מצרים בלי להזכיר מצרים. ככל שאתה מצטט פסוק באחרימות שמדברת על קבלת מלכות שמיים והיא סיבה לקיום מצוות, וכמובן אני אקריא לכם את כל ההקשר שם באחרימות לא סתבין היטב. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם אני השם אלוקיכם כמעשה ארץ מצרים לא תעשו אשר ישבתם בה. הכל זה דרך רמז. כיוון שהפסוק הזה גלום בפרשת שלח, מופיע פרשת אחרימות, בפרשת אחרימות יש כאן קשר למילות, לא סתם אני השם אלוקיכם תעשו טוב, יש אלוקיכם כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, מעשה ארץ כנען לא תעשו, חוסים לא תלכו, עץ משפטי תעשו. בזכות עשי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם, שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם לחי בהם, ואז פרשת עריות. לו אני אומר שהזכרה יציאת מצרים לא קשור, נשמע איך נבין את הגישה הזאת. אפשר להתחיל את השיר מחדש משיטה הזאת. איך אפשר לקיים הזכרה יציאת מצרים בלילה בלי להזכיר מצרים? חידה, איך אפשר לקיים מצוות הזכרת יציאת מצרים בלי להזכיר מצרים? כי מצרים זה לא סוף הדבר, מצרים זה רק הכלי להגיע לקבלת מלכות שמיים במצווה. וכמובן, ביום המצווה שייך למפרשת שלח, זאת הסיבה שבחרו בשלח. בלילה להזכיר ציצית לפי רב, דיבר עם הרב. אז לפי רב, אתה לא חייב בכלל בלילה, גם לפי בן זמה. רב חי 300-200 שנה אחרי בן זמה. בן זמה אמר מה שהוא אמר בתקופת רבי עקיבא, לפני שהוא נכנס לפרדס. ואז בא רב, בסדר, בלילה לא צריכים, אבל בלילה, מכיוון, זה אמר, אמר שזה גם זמן מתאים, מי שהתחיל יסיים, כי זה עדיין זמן קריאה שמע של שלוש פרשיות. בן זמה לא מחייב אותי, בן זמה אומר שהוא מתאים. זה חידוש עצום. פעם הבאה בסדר, כשאתם משקיעים בבן זמה, תגיד, גם רב לא לקח את בן זמה וכל כך. לא צריכים להכין, תחתרו אותך, חייבים לסיים. בלי בן זמה לא הייתי מסיים, כי זה מופקע מהזכרה. לא חייב לסיים, כי זה לא זמן קריאה של שלוש פרשיות. בבני מערב אמרו טוב, להזכיר ציצית בזמן שהוא לא ציצית. ואז בואו נלך על פסוק אחר בתורה, שקשור למצוות, ויש התייחסות גם ליציאת מצרים דרך אגבית. וגם אולי בגלל לחץ הזה. בואו נקרא פסוק קצר, דבר בני ישראל, ודבר שם משה, מה דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, אני אשם אלוקיכם. פרשה, פסוק מפרשת אחרימות. דרך אגב, פסוק לא פרשה. מעניין. לא פרשה שלמה. ובפסוק הזה לא מופיע מצוות, ובכל זאת, כי זה כל הסיבה שלא רוצה לקרוא פרשת שלח, כי המצווה בשלח לא שייך בלילה לפי רש"י. אז יש צורך להקפיד על מצוות או לזכור מצוות, ובכל זאת אין מצוות בפרשת אחרימות, אבל זה מסגרת בהקשר של מצוות וגם בהקשר של מצוות. ובזה אני אסתפק ונקיים את זה. שוב פעם אני שואל, איך להבין את בני מערבה אם אתה לא מסכים עם סולובייצ'ה? זה אפילו עוד יותר קשה. רב אני יכול להסתדר גם בלי סולובייצ'ה, אני יכול לחשוב על משהו דמיוני. מישהו יכול להציע לי סברה לבני מערבה, אם ההזכרה יציאת מצרים הוא לא קשור למצוות לקבלת מלכות שמיים. איך אפשר להבין שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים ואתה לא מזכיר יציאת מצרים? זה רשב"א טוען, הכל פה זה רק מדרבנן, מי שאינו מסכים עם בן זמה. לפי הפשטות, הרשב"א דוחה את זה, הכל זה כדי לקיים מצוות ההזכרה יציאת מצרים בלילה לפי בן זמה, ובלילה זה בן עזריה. אני לא חייב להזכיר יציאת מצרים בלילה. זה הפוך על הפוך. ברגע שזה לא יציאת מצרים, זה יציאת מצרים ככניסה לקבל מלכות שמיים דרך מצוות, אז אני לא חייב להגיד יציאת מצרים בפועל. אז סתם מצטט פסוק מישעיה שלא מדבר על יציאת מצרים. אבל הקשר הוא מספיק, כי התוכן הוא אני השם אלוקיכם, שכבר הוכחנו מאיר ממסכת ראש השנה, זה קבל מלכות שמיים. ויש פסוק שהדבר ישראל אני אשם אלוקיכם, והפסוק הזה הוא פסוק בתוך מסגרת של מצוות ויציאת מצרים, אז בואו נדבר פסוק הזה בלילה. לדעתי אני פשוט רועד, כי מי שסתם קורא את הגמרא הזאת זה נגד הסלובייצ'יק, ביטויים אישיים וכל מיני אלתורים וכל מיני קומבינות מיוחדות שלישי. זה לא פשט שלך. אבל אם אתה קודח מתחת, אתה רואה מה שקורה מתחת לשדח, קשה להתקדם לסוגיה בלי סלובייצ'יק, בלי להבין הסגרי ציים שם כמשהו אחר. כמובן, הגיבור בסוס הלבן, התקווה הלבנה זה הבעיה, הבעיה טוען, לא, 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 אנחנו קוראים פרשה שלישית, זה הפסק שלנו, כל הפרשה, ולילה מפריע לי. גם בהבעיה יש לדון כזו, כך פשוט, כי לא אומר, תשכח מכל הבלגן הזה. הבעיה כנראה אומר שאני מצמיד ביניהם הרב או לרב, אני חייב להתחיל, ומתחל ומסיימים, גם משהו שהבעיה נכנס לתוך המשחק, והוא מגיע למסקנה שמחמירה גם על ביניהם הרב וגם על רב. אז גם בהבעיה יש מה לדון. מעניין אותי שהוא סלובייצ'יק התעלה מחייה ברב. חייה ברב, אתה מחוץ לפרשת שלח, אתה מחוץ לפרשת אחרות, אתה נמצא באיבודי, אתה מנסח מאוד עם אישי, אז בסדר, לא כל התנאים צריכים, לא כל המורים צריכים להסביר כמו סלובייצ'יק, זה המחלוקת, יש, אל תהיה שח, תשאיר מקום לאחרים, יש מקום לכולם בארגז חול, שכולם ישחקו ביחד. אפשר להגיד שהסגרי ציי אמצעי לא קשור, אפשר להגיד נוסח אישי, ואז אהב אמינו לא להגיד בלילות, זה לא בגלל ציצית, כי מה אכפת לי ציצית, אלא בגלל שלילה, יום ולא לילה. פרשת בלק, גם הוא עמד, אבל הכינו אותו בגלל איזו טכניקה, זו תרח ציבור. אבל ברור, 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 שבמורים עצמם, הסגרה יציאת מצרים לא הייתה סתם משהו בבקלום. והכל מתחיל בדיון הזה בין בן זמה ובין החכמים. לפי רש"י והרמב״ם, כשבן זמה וחכמים היו בתוך הכיתה מתווכחים, הוויכוח היה הוויכוח של סולובייצ'יק. איך אפשר לקיים מצוות זכירת יציאת מצרים בלילות? הרי זכירת יציאת מצרים תנו חכמים קשור למצוות, כי זה קבל ברכות שמיים. והמצווה שעומדת במרכז הפרשה שחזל בחרו לא שייך בלילה. כל התנגדות לבן זמה לא היה דרשה מהר של יום ולילה. כל הוויכוח היה, הנה חכמים קבעו, הזכרת יציאת מצרים, קבלת ברכות שמיים, מצוות ציציץ לא שייך בלילה. אז בן זמה דפק על השולחן ומסיים בכל זאת. ואז אחרי 200 שנה היה איזה ויכוח מה בכל זאת של בן זמה. בארץ ישראל ישמו את הבכל זאת של בן זמה באיזה פסוק מהחרימות, ורב בבבל אמר לכולם, אתם לא חייבים להתחיל, אם התחלת את התחת יציאת מצרים של בן זמה. ובא הבאי ופה נקרא את הכל. יש איזה קול ככה חלש בצד של חייה ברב, תעשה איזה משהו אישי שלדעתי הוא הבין את בן זמה לגמרי אחרת, שלא קשור לציצית, לא קשור ליציאת מצרים. ודאי זה, אתם רואים את ההבדל פה? יש פה, הייתי אומר, תורה מסיני. אני לא יכול להגדיר אותו כמשהו אחר. זה לא שאדם יושב ולומד סוגיה ומגיע למסקנה דרך איזה קושיה ברשב"א. זה ליגה אחרת. זה אדם שידע את כל התורה לפני שהוא ידע אף סוגיה. אתה שומע מה שאני אומר? איך אנחנו צובעים אינפורמציה, עוד סוגיה ועוד סוגיה ועוד סוגיה ועוד סוגיה. אבל יש סוגיות שאתה לא מבין אותן עד שאתה מבין את כל הרקע של התורה. וזו דוגמה. יש לי דמיון מאוד מאוד תוסס. אני לא מדמיין איך הייתי לומד את הסוגיה אחרת. גם אם אמרת לי שהוא קשור ליציאת מצרים, הייתי עוצר פה, אוקיי, הוא קשור לחברה בראשון. לא, אבל איך תדע שיש פסוק, פרשת, כמובן, זה פשוט מקובץ, וצריכים לגמור כמו הלל, זה... אני רואה, יש פה שואל אדם שידע תורה לפני שהוא למד תורה, הוא ישב עם אבא שלו בשולחן בבריסק, והוא עבר כל התורה, ואז, זוכר שיש איזו שיחה עם אבא, על הנושא הזה, וזאת ה... זה לא שעוברים את השעה שלומדים סוגיה סוגיה. זה פשוט כל כך שונה וכל כך מיוחד. ודווקא מבינים אותו תוך הסוגיה הזאת, תוך השיעורים האלה. לפעמים שוב, אני קורא סוגיה ואני לא יכול לחשוב. אני קורא רוב האחרונים ואני חושב טוב, הוא הולך קדימה שמאלה, אם אני הולך ימינה, אני מגיע למסקנה אחרת. כאן הוא מניח X ו-Y, שאני אקסף את X ואת ה-Y, יש דרכים רבות ללמוד לסוגיה, אני מביא משהו, אומר משהו, מרשים משהו יותר, אבל פה לפעמים. אם אתה קורא סולובייצ'ק והוא מחבר דברים ש... נו, איך הייתי בכלל חולג, הייתי בכלל הולך בגיבון אחר. וזה מה שבריסק הוסיף, זה בריסק לקח אותנו ל... וכמובן, הראשונים הניחו אותם, הראשונים הבינו את זה כל כך אינסטינטיבי שלא ניסחו אותו. והבריסקאים בעצם שחזרו את הניסוח האבוד. ולפעמים, אמרתי לכם, כשאני קורא את הספרים בין הראשונים לבין הבריסקאים, לא את הספרים של הפניין שלו, הפניין שלו לא... קשה לראות את החשיבה שלו בכיוון הזה, לא חושב מה. הוא חושב בהיגיון אחר לסוגיה. אפשר ללמוד מדרכו וליישם אותו לסוגיה שלנו. אבל אני קורא לפעמים, למשל אמרתי לכם, אני קורא ספרים שאנשים שבאמת חשבו בצורה מבנית, אבל המתודיקה והלשון והכלים לא יהיה להם, לפחות לא רואים את זה בספרים, הקצועות והנתיבות למשל, בפולין במאה ה-18. המחנה אפרים במאה ה-17 בטורקיה. איזה אחרים, הסתתי את זה לכם. קראתי מישהו אחר וסתתי מישהו בשאגת אריה, בתחילת המאה ה-18, בוולוז'ן. אז חשבו בכיוונים האלו, אבל זה כל כך לא מפותח. ולפעמים, אם אין לך את הלשון ואת השפה ואת המודעות, אתה מוגבר, כן? אם אין לך לשון ושפה, יש, אני לא אגיד לכם, יש רב, כן, איתן ודיר, ואתם מכירים, יש רב בעולם החרדי, הישיבה של ארצות הברית, שאני מאוד 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 אוהב, כשהוא מדבר על נושאים כלליים. הוא מאוד עמוק, ויש לו עומק רב, ואני מאוד מאוד, לא משנה חושב, אבל זה מאוד מתסכל אותי, כי אין לו מילון מילים. ואני שומע אותו, הוא ככה נאבק להוציא ומחפש מילים, ובעצם אני לא אומר להשמתו, הוא תמיד חכם ענק, ו... הסיבה שהוא תמיד חכם ענק בגלל שהוא לא הולך אוניברסיטה ולא למד ספרות. אבל כל כך מתסכל אותי, כי אני יודע שיש לו מושגים, אבל אני לא יכול להבין אותם, הוא לא יכול לתת לי אותם, כי אין לו את הגשר הזה של מילים ושל מודעות, איך לחבר מילים ומה הכוונה שם. אני מרגיש שיש איזה ספר תורה סגור. כלומר, בלעד זה בדור כדי שהוא מת, כשהוא מת, ספר תורה סוגר, כי תגיד לי, ככה מחפש מילים, וזה אולי ככה, ואולי ככה, וכאילו ככה, ו... נו, תגיד לי מה. לפעמים אני שומע אנשים, זה כל כך מתסכל אותי, כשאני שומע, דרך אגב, דרך אירוני, כששומע אדם שהוא לא אמר, הוא מתסכל אותי, כי לא מקשיב, פוגש אדם שהוא עמוק, ויש לו מה לתת, ויש איזה מסה לתת לי, ולא מצליח להביא אותי, אז זו הטרגדיה של חוסר גשר מילים. אז חיים יצר שפה ומודעות ומתודיקה. זה כל כך משהו אותנו. הייתי עבוד בסוגיה הזאת, הייתי ממש עבוד. עכשיו כל הסוגיה פותחת, בכל נקודה, הקצה הקרחון ופרשיות. זה עולם המלואו, זה תורה מסיני. אין מילים אחרות. ככה הקדוש ברוך הוא לימד משה תורה מסיני. לא סוגיה סוגיה, אלא מושגים, מושגי על ו... מה זה תנ"ך, ומה קורה כשההלכה לוקחת קטעי תנ"ך ומעבירה אותם, כאילו, אתה שומע מה שאמרתי עכשיו? עכשיו נפתח לנו סוטה, תפילין, מזוזה, קריאת שמה, הלל, מגילה, מה הממד, כן, סוגיות ארוכות, מה הממד של מגילת אסתר? מצד אחד מגילת אסתר שייכת לתנ"ך, מצד שני אני כותב מגילת אסתר. עם הלכות, זה לא סתם תנ"ך, אז זה דיון ארוך בגמרא, איך כותבים, ואם מסרטטים מגילת אסתר, דברי שלום באמת, והרמב"ן נקרא איגרת ונקרא את ספר, כאילו עכשיו יש לי כלים לרחף על הש"ס, לגלוש בכל הש"ס, כי קיבלתי מפתחות על, לא רק איזה פתרון מקומי, נפתור את הבעיה של רב, הרב מתייחס לשאלות קבלות מלכות שמיים דרך מצוות, כפי שאמרתי לכם, לימוד בריסקאי הוא פתיח ללימוד מחשבתי, שקבלת מלכות שמיים צריכה להתבטא דרך מצוות, אין קבלת שמיים בלי מצוות. אני אפסיק כאן, אבל זה פשוט רואים פה קשת של נושאים שסולובייצ'יק הגיש לנו דרך הסוגיה הזאת. אז עכשיו, למי שיש קצת זמן, לא לפני השיעור הזה, כי הייתם עבודים, כי זה לקח לי הרבה הרבה שנים לעבד את מה שעושה ואת שגמר זה. כשאתם קוראים דבר עמוק, צריכים באמת לעבד אותם. לא, לא. יש דברים שצריכים לקרוא אותם ולעבד אותם. יש דברים שאתה קורא אותם בכאילו אחד מימדי נכנס. למשל, מי שקורא נחמה ליבוץ, חייב לקרוא אותה שלוש פעמים. או לקרוא לאט לאט, כי זה מאוד 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 דחוס. זה מאוד מרוכז, זה כמו איזה תרכיז, אתה חייב לקרוא ולהבין ולחשוב. כן, מי שקורא למשל באנגלית וסקס, זה גם כן, זה בגלל הפואטיקה, הפואטיקה שלו. אז הרבה מהשירים של סולובייז'ה, בגלל הסיבוך ובגלל הניואנסים, צריכים באמת לקרוא ולקרוא ולקרוא ולהבין. זה הפעם הרביעית, אפילו השנה שקראתי את המאמר הזה, וכל פעם שאני קורא, אני מבין יותר. החומר אני יודע, אבל מה הקשר, ומה הרקע שלו, ומה לחץ עליו. פעם ראשונה שקראתי את כל ההראות של רב לכנסין, כי בפעם ראשונות שקראתי את המאמר, לא היה לי מספיק יכולת, קיבולת, לקרוא את הלכנסין. המסה פה, העומס פה כל כך ממיס עליי, שפשוט דלגתי על ההראות של רב לכנסין. עכשיו קראתי את ההראות של רב לכנסין, ובאתי את האישה של סלווייד שקראתי, כי נתן קצת רקע. אז הספר מאוד מאוד חשוב. לקנות, להשיג, לקרוא, זה ספר, אני אשאיר אותו במקום שלי. זה השיעור הראשון, הראשון בחלק הראשון. כן, וקראתי רק את השליש מהשיעור. כן, אז קצת לתת לכם חשיבה, מה זה היה לשבת 6-7 שעות, לשמוע תורה מסיני, וג' שבט, זה השיעור. אוקיי, מרץ השם, שבוע הבא, נחזור לתלם, ראשונים, יוקים, ליגה ב', כן, לא בליגה של סלופיין, בליגה שלנו. אבל תאריכו מה שיש לכם פה. תאריכו. שבת שלום, שבת שלום. איתן, you here on Sunday?